ערב טוב לכולם. אנחנו כמה ימים לפני ראש השנה, ממש כמה ימים, זהו, עוד חמישה ימים מתחיל ראש השנה. מה זה אומר? מתחילה שנה חדשה. בארץ יהיו אלפים של אנשים שמתכננים טיולים לטבריה, לכינרת, לעשות על האש, שחק ששבש, כדורגל, מתקות בים, טיול לחוץ לארץ, דיוטי פרי, business as usual, vacation. כמה יהודים בעולם יודעים מה זה ראש השנה? לצערנו הרב, הרוב בכלל לא מבינים מה זה. תדעו לכם דבר אחד, אני בשנים האחרונות ראיתי, אחרי שאני מדבר עם כל כך הרבה אנשים, גם בעברית, גם באנגלית, זה לא משנה מי אתה, יהודי, בוכרי, רוסי, אמריקאי, פרסי, לא משנה מה אתה. דבר אחד משותף לכולם. מה האויב הכי גדול של האדם? האויב הכי גדול בחיים של האדם. מה הוא? הבורות. שאדם בור בנושא מסוים. אני עוד לא מדבר על יהדות ותורה. בור, למשל. אני קניתי מחשב פעם. לעולם לא השתמשתי במחשב. היה איזה בחור אחד נחמד שהסכים להתנדב ללמד אותי ותוכנות, סידר את המחשב. אתם יודעים איך זה. בסדר. יום אחד החלטתי, אנשים שולחים לי אימיילים, אין לי ברירה, אני חייב לענות. אתם יודעים איך זה, בהתחלה אתה לוחץ כפתור, אחר כך עוד כפתור, לוקח כל היום לשלוח אימייל, לאט לאט אתה לומד. בסוף אתה מנגן פסנתר על המחשב. פעם אחת החלטתי שאני רוצה לשלוח איזה אימייל, נגיד ל-50 איש. אז התחלתי להכניס אימייל של בן אדם אחד, לוחץ סנד. מדפיס מחדש, אימייל של בן אדם שני, לוחץ סנד. ככה במשך שבועות, כל יום מבזבז שעות של לשלוח אימיילים לרשימה של האנשים. יום אחד נכנס הבחור, אומר לי, תגיד, מה אתה עושה? אמרתי לו, שולח אימיילים. אמר לי, איזה טיפש אתה. תכניס את כל האנשים ברשימה, תכניס פעם אחת את האימייל, לחיצה אחת, שתי דקות, 50, 500, 5,000 איש קיבלו את האימייל שלך. אז קודם כל, אתם יודעים, מצד אחד שמחתי מאוד, מצד שני אמרתי לעצמי, וואו, תראו כמה בורות יכולה לפגוע באדם. הנה דוגמה ממחשבים. אדם בור, לא יודע לתפעל מחשב, כמה מהחיים שלו הוא שורף, כמה כאב, כמה בזבוז זמן וכסף, יכול להיות 30-40 שנה ככה, אם הוא לא היה נכנס, 30 שנה הייתי עושה את זה ככה, כל החיים שלי הלכו. בסוף היית לומד, אבל לפעמים שלומדים זה כבר מאוחר מדי. זה השאלה. בסוף השאלה מתי לומדים, זה השאלה. לפעמים אדם שכבר לומד מאוחר מדי בשבילו. למשל, אדם שלא ידע מה זה נישואין, גדל בשכונה, בארץ, ילך לאיזה בר, הכיר בחורה, חייכה לו, חייך לה, מכיר אותה שתי דקות, למחרת קונה לה טבעת, מתחתנים, בסדר. יאללה, עכשיו הם כבר רומייט, חיים ביחד. היא בוגדת, הוא בוגד, כל הבית שלהם נראה טלאים, ילדים על הפנים, אין חינוך בבית, צעקות, גידופים, ככה 20 שנה החיים שלהם. אם האדם הזה היה משקיע 6 חודשים לפני ללמוד קצת מה זה נישואין, כל החיים שלו היו נראים אחרת. עכשיו, אחרי 20 שנה של סבל, יום אחד הוא קרא איזה ספר שניים, הוא פתאום מבין מה זה נישואים, הוא עכשיו אומר לעצמו, עכשיו אני לומד. עכשיו שכל החיים שלי הלכו לעזאזל, ירושין, בתי משפט, מיליונים, עורכי דין, מחלות, עצבים, צרות, עכשיו אני לומד. איפה היה הספר הזה לפני 20 שנה? זה קורה כל הזמן, כל החיים זה ככה. טיימינג זה הדבר הכי חשוב, כן? יש אדם קנה מניה, פספס בדקה. זה כל העניין, הוא ידע מה צריך לעשות, רק הוא פספס בדקה, זה כבר היה מאוחר מדי. כל החיים, כל היהדות מבוססת על עיקרון מאוד חשוב. לאורך כל הגמרא רואים יסוד מאוד מעניין. תמיד הגמרא אומרת את זה וזה מאוד מעניין. יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. לפעמים אדם עובד 70 שנה כמו חמור, תורח, לומד תורה, מתפלל, נלחם במידות הרעות שלו, נותן צדק, הכל עושה. יש לו רגע בחיים, שזה כל הניסיון שלו של החיים. ירשום את הצ'ק או יתקמצן. זהו, בזה כל החיים שלו מסתכמים. 99% מהחיים שלו זה אותו רגע. בא לו איזה רב אחד, התחיל לפקוט לו, התלמוד תורה נסגר, 750 ילדים, ברוך השם יש לך מיליונים בבנק, תעזור. תרשום רק מיליון אחד, תציל 750 נשמות. תציל!
אבל למה רק בצ'ק עם הבעיה?
לא, נותן דוגמה מהחיים, דוגמה מהחיים. אז עכשיו הבן אדם הזה מה? התקמצן, לא רשם, בסדר, מה עשה? הלך, קנה עוד שיפץ, עוד בניין, קנה עוד דירה, בסדר, נחמד, יום אחד מת, מגיע לשמיים, מראים לו עכשיו סרט. זה דברים, מציאות שקורה לכל אדם ואדם. אומרים לו, תשמע טוב, יום אחד הרב הזה עלה על מטוס נחת באמריקה. אהבתי אותך מאוד, הקדוש ברוך הוא אומר לו, רציתי לתת לך אין סוף שכר על פעולה אחת, שבמילא הייתי מחזיר לך את המיליון. לעולם אין אדם נעשה אני מן הצדקה, הבטחה בתורה. זה לא מה שגורם לאדם להיות אני. מה שגורם לו להיות אני זה שהוא מבזה את אשתו, זה שהוא גונב לאנשים כסף, שהוא מלווה בריבית. יש דברים, יש רשימה שלמה, הוא מחלל שבת. אז הדברים האלה שהאדם עושה גורמים לו שהוא מאבד את הברכה בחיים. אבל מלתת צדקה להיות אני, איך יעלה על הדעת? אבא יש לו בן, יש לו כמה בנים. בן אחד היחיד שעוזר לו, כולם מורדים בו, בוגדים בו, מצפצפים עליו. בן אחד מוסר את הנפש בשבילו, רץ, מביא לו, קונה לו, מבשל לו, שוטף את המכונית, הולך לסופרמרקט, כל דבר. דווקא אבא הזה יתאכזר לבן הזה? איפה ייתכן? אם האדם פושטק מהרחוב, יכבד את הבן שלו על זה שהוא מכבד אותו, הקדוש ברוך הוא יותר גרוע ממנו, איך יעלה על הדעת? רק אנשים לא חושבים לפעמים. הוא אומר, אם אני אעשה, יהיה לי פחות. טיפשות, בורות, מה פתאום? אז האדם מגיע לשמיים, אומרים לו, בוא תשמע טוב, בוא תראה עכשיו איך החיים שלך היו, מאותו רגע בגיל 30-40 שדפקו אצלך בדלת ונתנו לך את ההזדמנות הזאת, מה היה נהיה, ובוא תראה מה נהיה. וזה חז"ל אומרים, הצער הגדול ביותר של האדם בשמיים, שמראים לו איפה הוא היה צריך להגיע ואיפה הוא באמת הגיע. היה צריך להיות נשיא וגמר מנקה שירותים. והצער הוא נורא. כי עכשיו פתאום האדם מבין, כל החיים שלי היו טעות. כל החיים שלו היו טעות. יש אבא אחד, בגמרא מסופר, יום אחד הוא שומע את אשתו מדברת עם הבת. היא אומרת לה, תשמעי, אבא שלך מרובה, ככה פנאט, תעשי עבירות, אבל בשקט, שלא ידעו. תחי, תלכי, אל תדאגי, אני אחפה עלייך. הנה, תראי, יש לך 10 אחים, רק אחד מהם הוא הבן האמיתי של אבא שלך. ככה היא אומרת, זה מעשה בגמרא, מובא בתלמוד. רק אחד, שהוא שומע את זה, הוא לא יודע איזה מהם. אומר, מי מהם עכשיו באמת בן שלו? פתאום התגלה לו שתשעה מהם לא בנים. כמובן שהוא לקח ללב, התחיל להיות חולה. עכשיו הוא עומד למות כבר. הוא כתב צוואה, בא לרב, שם לו את הצוואה ביד, אז היו נותנים את הצוואה לרבנים, לא לעורך דין. תן את זה לרב, אומר לו, כבוד הרב, תראה, אני עומד למות כל רגע, זה הצוואה. כשאני מת, תפתח את המכתב. מת. פתח את המכתב, הוא כתב, כל נכסיי לבן אחד מבניי. לבן אחד, לא כתב. לבן אחד, לא כתב איזה, כי הוא לא יודע איזה. אמר, הקדוש ברוך הוא שיגלגל, למי זה יגיע? אני לא יודע, מה אני אעשה? יש לי רק יורש אחד בעולם, לא יודע מי הוא, מה אני אעשה? כותב, תשאיר, השאר זה לא בידי. באים לרב 10 בנים, מתווכחים בבית משפט, מה זאת אומרת לבן אחד, אותי הוא אהב הכי הרבה, אני עזרתי לו, אתה עזרת לו, אני עשיתי בשבילו, אתם יודעים איך זה, רבים, מתווכחים. בסוף הדיין הבין, יש כאן משהו, מה, איזה אבא כותב כזאת צבא? מה, אבא מעוניין שאחרי מותו הילדים שלו יהרגו אחד את השני? איזה אבא זה? כנראה יש כאן משהו. הרב היה פיקח, אמר להם, רבותיי, למה רבים? אבא שלכם טעה כאן טעות חמורה. קחו מקל, לכו מחר לבוקר לבית הקברות לקבר שלו, כל אחד יקה שם 100 מכות, יקה שם על הקבר ויגיד לו, תראה מה עשית, בגללך המשפחה מתפרקת. ותחזרו אליי למחרת ונחליט איך נפסוק את הדין. ככה מעשה מובא בתלמוד. למחרת הוא חוזר לבית דין, הוא רואה מופיעים עומדים בשורה. עשיתם מה שאמרתי, הראשון כן, השני כן, 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 העשירי שותה ככה. מה איתך אתה, הלכת להקות? אומר לו, כבוד השופט, כבוד הרב, איך אני יכול ללכת להקות על הקבר של אבא שלי? בן יכול ללכת להרביץ בקבר של אבא שלו? איזה מין דבר אמרת לנו לעשות? מצידי, קח את הכסף, אני לא מכה מכה אחת בקבר של אבא שלי, לא אכפת לי, תן להם את הכסף. אמר לו, הכל שלך. למה? בן אמיתי מכה בקבר של אבא שלו? איזה מין בן זה? זה המציאות שלנו. התורה אומרת, כי לא רחוק ממך הדבר, כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו. כי לא בשמיים היא, ולא מעבר לים, לומר מי ילך ויביאנה לנו, אלא קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך. למה התורה אמרה בפיך ובלבבך? יש מצוות שתלויות בלב, אמונה, ביטחון בהשם, מחשבות, ויש מצוות שתלויות בדיבור. כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו. שלושה קטגוריות. בפיך מצוות שתלויות בדיבור. בלבבך מצוות של מחשבה ולב, יצר הרע, תאוות, קנאה, כבוד, כל הדברים האלה שבתוך הלב יש שריפה, שאדם רוצה, יש לו תאווה והוא נלחם בעצמו, זה בלב. לעשותו זה מצוות שתלויות בידיים, סוכה, לולב, כל המצוות שתלויות בידיים, שלושת הקטגוריות בפסוק אחד. אם הבורא אומר, קרוב אליך הדבר, איך אומרים באנגלית? It's a piece of cake. No big deal, piece of cake. רק מה האדם? האדם לא מחונך, אז הוא כל הזמן חושב שזה קשה. למה הדבר דומה? יש אדם אחד, ראובן בא לשימון, אומר לו, שימון, תראה, אני צריך ממך טובה. אנחנו חברים הרבה שנים. אני מבקש ממך, תיקח את השק הזה, הוא קצת כבד, והיום אני יודע, חם מאוד ולחות בחוץ. אנחנו במדבר, תפס על ההר הזה, החבר שלי מחכה שם על לקבל את השק הזה ממך. תעשה לי טובה גדולה. אומר לו, תראה, אנחנו חברים, בסדר, אני אקח את השק בשבילך. הולכים, הולכים, הולכים. הוא עולה על ההר, אחרי שהוא עלה בערך איזה רבע שעה של הליכה, הוא מזיע, הגב שלו כואב, אז הוא מתחיל לקלל את עצמו. מה עשיתי? מה אני עכשיו מתנדב בכזה חום? מה אני עד שאני אגיע להר אני אתעלף? אז הוא מתחיל ככה להתחרט, עכשיו הוא חושב, מה, אני ארד חזרה? מה אני אעשה? אז הוא מתיישב על איזה סלע. בינתיים זה ששלח אותו, הוא משקיף עליו עם משקפת. הוא רואה איך הוא בועט באבנים, זורק אבנים, מתעצבן, אשתו מטלפנת אליו, עשבי אותי, אין לי זמן בשבילך עכשיו. באמת, כל רגע מטלפנת, כמה פעמים, סוגר. אז הוא מרים לו טלפון. היי, ראובן, סליחה, טעיתי, שכחתי להגיד לך פרט אחד, דבר אחד. כשאתה מגיע לראש ההר, יש אדם בשם משה, זה החבר שלי, הוא הסתכל בתוך השק, יש שם יהלום אחד, שהוא לוקח לעצמו, וכל שאר היהלומים שבתוך השק שלך עבור שכר הטרחה שלך. על זה שעבדת כל כך קשה והסכמת לטפס על ההר. וניתק. עכשיו שימו לב מה קרה מרגע זה והלאה. עד לרגע זה, זה היה מיואש מהחיים, כלל, מגדף, שונא את כל העולם. פתאום הוא קם, כמו אריה, עם השק, שתי צעדים קדימה, שתיים אחורה, רוקד, אשתו מטלפנת, פתאום הוא מואב בה שוב, כמו בשנות ה-60. מה קרה? נהיה בן אדם טוב, נהיה בעל חסד, שמח, לא אכפת לו להזיע, הגב נשבר, אין שום בעיה, זה כבר לא כבד. כל הקשיים שהיו עד לרגע הזה, ברגע אחד התברר שבכלל הם לא היו קשיים. מה הראיה? עובדה שהוא לא סובל עכשיו, רץ, שער, רוקד, לא אכפת לו, קופץ, יורד חזרה, עולה עוד פעם, מה קרה? הכל בראש. הכל בתוך הראש. הכל, כל הקשיים של האדם הם בתוך הראש. אחד בא לרבי, הרבי מקלוזנבורג, הוא בא מאירופה אחרי השואה, הרגו לו 11 ילדים, מול עיניו, 11 ילדים. הוא בא מאירופה ל-Union, New Jersey, תיישב שם, באזור של הזה, התחיל, הקים לעצמו חסידות. יום אחד בא אחד התלמידים שלו, שגם כן ניצול שואה, אומר לו, כבוד הרב, אני כבר לא מסוגל יותר. מאה שהבן שלי מת בשואה, כמה אני סובל, אין לי מנוחת הנפש, אני לא מפסיק לחשוב עליו, כבר אין לי חשק לעבוד, שום דבר לא לעשות. רק על זה כל הזמן אני חושב. זה הולך ונהיה יותר גרוע. פעם שמעתי שעשו תוכנית בטלוויזיה על משפחות שקולות, שמתו להם לא עלינו ילד, אחד מת לו שני ילדים. מה הם עושים? למה עשו עליהם תוכנית? יש כאלה אלפים שקולים. מה התוכנית הזאת הייתה? מהיום שמת הילד, 10, 12, 13 שנה, הם באים בבוקר לבית הקברות, מהבוקר עד הלילה יושבים 10, 12 שעות ובוכים ליד הקבר. 13 שנה רצוף, לא יאומן כי סופר. לא מתנחמים. יושבים על הקבר ובוכים מאות של אנשים בארץ, בארץ. לא, מי יכול להאמין כזה דבר? אדם נורמלי, בוכה תקופה, חוזר לחיים, מה יכול לעשות? מה? משלים עם גורלו.
קשה,
קשה.
איך אחר כבעל ניסיון?
קשה, אבל רואים על הנורמה. לא מתנחמים. אני אמרתי לעצמי, אחרי ששמעתי את הסיפור הזה, כמה מסכנים אותם אנשים. למה? אם הם היו מבינים שאדם שמת בעצם סך הכל עבר ממשרד אחד למשרד אחר, היה עובד ב-XYZ real estate, עבר ל-XY, לא יודע מה, משרד אחר, גם שם יש חיים. הרי אותו ילד כבר התגלגל חזרה בעולם. יכול להיות שהילד הזה שהם יושבים ובוכים עליו 13 שנה, הוא כבר בן של איזה נסיך עכשיו. אבא שלו נותן לו חיים של מלך, יש לו משרתים, הוא חי כמו קינג, והם יושבים בוכים עליו. נכון, אך לא יודעים, לא יודעים. לא יודעים מה עלה בגורלו, אולי בגן עדן, אולי לא, אולי התגלגל מחדש. אבל יושבים 13 שנה ובוכים. תארו לכם שהיו מראים להם חצי דרכה סרט באיזה גוף התגלגלה הנשמה הזאת. והם רואים ילד צדיק, יושב, לומד תורה, יש לו הרבה חיים מצוינים, מאושר. בין רגע, הם היו קמים, צוחקים, רוקדים, גמרנו, נגמר הכל. למה הם בוכים? כי הם לא יודעים תורה. אם הם היו יודעים תורה, הם לא יושבים 13 שנה לבכות. כמה הם סוברים? לריק, בלי שום טעם וריח. בטח שיש כאב, אבל אם אדם מלומד, הוא יודע שהוא בעצם לא הפסיד, זה רק זמני. זה זמני. אדם שחושב שגנבו לו את כל כספו, הוא מתחיל לשבת, בוכה, משתולל, פתאום הוא מקבל טלפון, לא, אל תדאג. זה רק עיכוב של שבוע ואתה מקבל את זה גרנטי. הוא נרגע. לא נורא, שבוע אני מוכן לחכות. זה המציאות של האדם. בא אותו תלמיד לרבי מקלוזנבורג, אומר לו, שמע רבי, אני לא מתנחם. הרבי יושב ומתחיל לבכות איתו. בוכים, בוכים, חצי שעה בוכים. פתאום הוא מבין, רגע, מה הולך פה? הוא יש לו 11 ילדים שהוא איבד. אומר לו, כבוד הרב, מה אתה בוכה עליי? אני צריך לבכות עליך. מה אני אחד, אתה 11. אתה הרבה יותר מסכן ממני. עד כאן הרב בכה, באותו רגע הרב דפק על השולחן, חס ושלום. לרבי אין שום בעיות. אני, כן, יש כאן מקומות, בבקשה. כן, אני לא סובל ולא מסכן בכלל. שואל אותו, מה זאת אומרת? 11 ילדים איבדת, דן, תכין עוד כיסאות, כבר מראש, תכין תרופה למכה. בכל אופן, מה אנחנו רואים מהסיפור הזה? מה הסיפור אנחנו רואים? הרבי אמר לו, אני לא מסכן. אומר לו, אז למה אתה בוכה עליי? אומר לו, אני נכנס לנעליים שלך, אני רואה מה עובר עליך, אני בוכה עליך כי אתה סובל. ומה איתי? אני לא סובל. אני יודע, כל מן דוד רחמנה לתו אביד, אני מבין את זה. זה קשה, אבל אני הבנתי את זה כבר. לכן אני לא בוכה. אתה שלא מבין את זה, כמה אתה מסכן, כמה אתה סובל להריק. לכן אני יושב בוכה איתך. הבנת מה המציאות של הבנה, הכל בראש. מי שחינך את עצמו ולמד, כמה שהוא לומד יותר, פחות קושיות יש לו על החיים. פחות מריבות, פחות בתי משפט. יש אנשים גנבו להם 100 דולר, פעם אחת התקשר אליי איזה בחור, מהריל אסטייט, מי יודע, אולי זה אחד החברים שלכם. אני אפילו לא זוכר את השם שלו, גם לא ראיתי את פניו מעולם, זה הכל היה בטלפון. היה איזה בחור מאחד המשרדים שהחליט לבוא לישיבה. היה בהרצאה שניים שלי, התחזק, בקווינס פה. אמרתי לו, אתה מוכן לבוא איזה חודש ללמוד תורה, לראות מה זה יהדות? אומר לי, כן, אני מוכן. בסדר, הוא בא לישיבה, הוא כבר לומד איזה 3 שבועות. יום אחד הוא בא אליי, אומר לי, תשמע, אני כנראה אצטרך לעזוב את הישיבה. אמרתי לו, למה, מה קרה? הוא אומר לי, תראה, הבוס שלי משגע אותי, אני חייב לו 2,000 דולר. הוא נתן לי 2,000 דולר בעבודה, מקדמה, ואני חייב ללכת לעבוד, להחזיר לו את 2,000 דולר. אמרתי לו, מי זה הבוס שלך? הוא אומר לי, הוא בעל משרד. אמרתי לו, טוב, בעל משרד יכול, הוא לא ימות מ-2,000 דולר. בוא נתקשר אליו, אני אדבר אל ליבו. אולי הוא יתרום לך את הכסף, תלמד תורה לרפואתו, להצלחתו, משהו. נדבר איתו, אולי הוא יסכים לדחות את התשלום בעוד איזה חצי שנה, אולי תיתן לו קצת כל חודש, נארגן את זה, אל תדאג. הוא אומר לי, בבקשה, תנסה. אני מתקשר לבחור, נתתי לו את נאום חיי. נאום חיי נתתי לו. אני חושב שאם הייתי מדבר לקיר, הקיר היה בוכה. נתתי לו את נאום חיי. בסוף מה הוא אומר לי? תשמע, אני מבין אותך, כבוד הרב. אני מבין אותך, אבל תבין את מצבי. זה הרבה כסף בשבילי, 2,000 דולר. ואני, אתה יודע, זה לא שאני לא רוצה, אני באמת רוצה, אני גם כואב לי להוציא בחור מהישיבה, ואני מסביר לו מה זה תורה. הכל הוא מבין. אמרתי לו, טוב, אם אתה לא מוכל על הכסף, אין ברירה, הוא חייב לעזוב את הישיבה. אתה לא יכול ללמוד תורה על חשבון דם של אחרים. אם הוא מוכל, זה סיפור אחר. אמרתי לו, תשמע חביבי, אין ברירה, אתה צריך לשלם לו את הכסף. אחרי יום יומיים התברר לי שהבחור הזה יושב על 20-30 מיליון דולר. אמרתי לעצמי, תאמין לי, בא לי ללכת לנסוע לשם במיוחד למרות לו את השערות לפושע הזה. 30 מיליון דולר הוא נותן לבחור לעזוב את הישיבה בשביל 2,000 דולר, וגם לא אמרו לו תוותר, תחכה כמה חודשים שיצא, הוא יחזור לעבוד, הוא יחזיר לך, הוא לא בורח מהחוב, לא מחל, לא ויתר. אחר כך נודע לי שהבחור הזה הפסיד את כל כספו, ואני הבנתי גם למה. למה טיפש? יש לך מיליונים, אתה בוכה על 2,000 דולר? אז לא מגיע לך שיהיה לך מיליונים, חד וחלק. אם נתנו לך מיליונים ואתה בוכה על 2,000 דולר, אתה חולה נפש. אין מילה אחרת להגדיר אותך. יש אנשים, כמה שמרוויחים יותר, סובלים יותר. למה? כי חסר להם יותר. זה הגמרא כבר אמרה. יש לו מנה, רוצה 200. יש לו 200, רוצה 400. מי יותר מאושר? אחד שכל הסולד שלו זה 1,000 דולר, או אחד שיש לו מיליון דולר? מה ההבדל בין שניהם? זה שיש לו 1,000 דולר, מה החלום שלו? מתי אני אזכה להכפיל את ממוני שיהיה לי 2,000? ככה זה בחור ישיבה. הוא גם כן חושב, אולי יהיה לי קצת יותר כסף לנסיעות, אולי אני אקנה עוד איזו חליפה. ההוא שיש לו מיליון, מה החלום שלו? הגמרא אומרת, החלום של האדם תמיד להכפיל את הכסף שלו. אז לזה שעכשיו יש מיליון, חסר כמה? חסר מיליון. כדי להכפיל את עצמו. לזה שיש 1,000, חסר רק 1,000. מי יותר עשיר? מי שחסר לו פחות. איזה הוא העשיר? השמח בחלקו. למה זה כתוב? כי האדם לא נמדד לפי מה שיש לו, לפי מה שחסר לו. כי טבע האדם לעולם לא להסתפק במה שהוא כבר השיג, כי לזה הוא התרגל. כל הזמן מאוויו, מה יכולתי להשיג? איפה אפשר עוד? ולכן רואים אנשים בני 70-80 קמים ב-6 בבוקר, הולכים למשרד עד 10 בלילה. מה? למה? מה אתה רוצה להשיג בזה? אין לדבר הזה גבול. טבע האדם, ככה יצר הרע מראה לו, תראה כמה חסר לך. תראה עוד עסקה, עוד הזדמנות, עוד בניין לקנות. אף פעם זה לא נגמר. זה טבע האדם.
אז הוא נפל בגלל מה שהוא עשה?
לא, אולי.
כי אולי הוא עושה גם דברים אחרים טובים?
אולי.
שאתם מיליונים.
אולי, אני מקווה שאת לא מכירה אותו.
לא.
אולי. לא יודע, אני לא מאלה שמשחקים אותה. אני אומר לך משהו, אני לא מאלה שמשחקים אותה שאני יודע תעלומות. לא יודע למה הוא נפל, גם לא יודע למה הוא הרביע, לא יודע כלום, מה אני יודע? אני יודע מה יהיה מחר? יש כאלה עוצמים את העיניים, והם יודעים את האמת, והם יודעים למה זה קיבל את המחלה, ולמה זאת סובלת, ולמה הוא הפסיד, ולמה הוא הרביע. אני לא יודע, בתורה כתוב שנבואה בדור הזה ניתנה לשוטים, שוטים בתת.
אני לא מאמינה שכל העשירים עשו את הכסף ביושר, ויש הרבה עשירים ש...
העושה יושר שלו ביושר, בחצי ימיו יעזבנו, ככה כתוב. פירוש, אם היה צריך לחיות עד גיל 110, גיל 55 הלך. ואם לא זה, אז הכסף היה צריך להישאר אצלו עד גיל מסוים, ובסוף הוא מפסיד אותו הרבה יותר מהר. עכשיו אני רוצה אני אסביר לך איך זה עובד. שנייה, סבלנות, תשמעו טוב. אדם שהולך וגונב יום יום בעבודה, חודש חודש גונב, גנב פה, מרמה שם, מזייף ניירות, עובד על הבנק, עובד על הפועלים שלו, גונב מהשותף, יש הרבה כאלה. האנשים האלה, נאמר, בסוף השנה הרוויחו כך וכך מיליונים. הם דבר אחד לא יודעים, שוב פעם בורות, שימו לב, עוד פעם בורות. הם לא יודעים דבר אחד מאוד מאוד חשוב, שהפרנסה של האדם נקבעת בראש השנה עד ראש השנה הבא, מתשרי עד תשרי, חוץ מתשרי. פרנסה של האדם זה מחודש תשרי עד חודש תשרי הבא, קצובה מראש. כמה תרוויח נטו, נטו, לא ברוטו, ברוטו אתה יכול להרוויח מיליארדים, בסוף אתה פושט רגל, זה לא עוזר כלום. כמה נטו עם ברכה יהיה לך השנה מוחלט בעוד 5 ימים. ועוד הרבה לא יודעים שתשרי, ראשי תיבות, תף זה תורה, שין שבתות, רש ראשי חודשים, יוד ימים טובים. כל ההוצאות של שבתות, חגים, ראשי חודש, ולשלוח את הילדים לישיבות טובות שילמדו תורה, כל זה זה בונוס לפי מה שאתה מחליט. אתה רוצה לשלוח את הילד שלך לתלמוד תורה הכי טוב והכי יקר שיש, אל תפחד. אם היית צריך להרוויח השנה 100,000 ואתה הולך לבזבז עוד 20,000 על הילד, מוסיפים לך גרנטי ל-100,000 עוד 20. אבל אם אתה רוצה הרבה חליפות השנה, בעיה שלך. אתה אוכל מעצמך, מהבאג'ט שלך. אתה רוצה עוד מכונית, לא מספיק לך אחד, זה לוקחים לך מהבאג'ט שלך. אבל שבתות, אורחים, ימים טובים ותלמודי תורה של הילדים, זה לא יוצא ממך, זה על חשבוני. ככה הקדוש ברוך הוא אמר. לכן, איך יודעים אם אדם ירא שמיים? אתה רוצה, אם פעם אחת יבואו לך ויגידו לך, שמע, אנחנו רוצים לשדך לבת שלך בחור. רוצים לשדך לבת שלך בחור. הבחור הזה יש לו אמונה חזקה מאוד בהשם. איך תדע אם זה נכון או לא? תשלח את הבחור הזה לעשות קניות ביום שישי בסופרמרקט ותעקוב אחריו. אם הוא לוקח שוקולד מהמדף ולוקח עוד שוקולד ומתחיל להשוות מחירים, זה 20 סנט יותר, זה דולר פחות, מחזיר את זה ולוקח את זה, אין לו גרם של אמונה בהשם. למה? התורה הבטיחה שכל ההוצאות של שבת על חשבון השם, לא יורד ממך. תגיד,
ברור לך אפשר לבזבז חופשי לשבת עם אותה.
כמה שאת רוצה, כמה שאת רוצה, את כל הבגדים שלך, וכל הדברים שאת צריכה לקנות מהיום והלאה, תגידי, זה לכבוד שבת קודש, זה לא יורד לך מהבאג'ט. זה סוד, גילינו לכם סוד, היה שווה לכם לבוא. צריך, אוקיי, עכשיו, תקשיבו טוב. תקשיבו טוב. עכשיו, בראש השנה, בראש, חבר'ה, חבל, אני לא אוכל להכניס את ההרצאה לאינטרנט. בואו נשתף אחרים, הרבה יראו את ההרצאה הזאת. בקיצור, בראש השנה גזרו לך כמה תרוויח. עכשיו, איך תרוויח זה בחירה שלך. יש אדם עורק את עצמו בעבודה, אבל לא גונב. עובד עוד עבודה, עוד עבודה, רץ מעוד עבודה, גומר 10 בלילה, 12 בלילה, הוא עוד עובד. עורק את עצמו, הרוויח מיליון דולר נטו השנה. יש את החבר שלו שהרבה יותר פיקוח ממנו, אומר למה אני אכניס את עצמי בכללה? כשב ברוך הוא קילל את האדם הראשון אחרי החטא הראשון בהיסטוריה, בזעת אפיך תאכל לחם. האדם צריך לברוח מהכללה, לא לקפוץ אליה ולרדוף אחריה. עכשיו, אם אדם יש לו אמונה, יודע כמה שאתה מאמין יותר בהשם, המזונות שלך באים יותר בקלות. כמה שאתה חושב שאתה מרוויח, הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, אתה מרוויח, אתה תרוויח. בבקשה, לך תעבוד. אתה רוצה לעבוד 20 שעות ביום, תקבל 20 שעות. תעבוד 10, תקבל אותו דבר. רק מה הבעיה? אתה לא מאמין, אתה חושב שזה כוחי ועוצם ידי. הרי התורה הזהירה, זה הזהרה חמורה בתורה. ישמר לך פן, תשכח את השם אלוקיך. כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. הוא ורק הוא. פעם אחד בא לרבי מקוצק, אומר לו, כבוד הרב, תן לי ברכה שהקדוש ברוך הוא יעזור לי בפרנסה. הרבי התחיל, פרץ בצחוק, התחיל לצחוק. אומר לו, מה אתה צוחק עליי? אומר לו, לא, סליחה, מחילה, סלח לי שאני צוחק. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יעזור לך? הקדוש ברוך הוא יעשה הכל, רק אל תפריע. הבנתם את התשובה? מה זה הקדוש ברוך הוא יעזור לך? הקדוש ברוך הוא נותן לך הכל, רק אתה תשתדל לא להפריע. איך מפריעים? מתחילים לגנוב. מתחילים לחלל שבת, מתחילים לנעוף, מתחילים לתת הלוואות בריבית, מתחילים לחשוב, תראה איזה בעל עסקים אני, תראה איזה מוכשר אני, בא לאשתו איזה דיל תפרתי היום, שידחתי בין ההוא לבין ההוא, ואמרתי לקר ושכנעתי את העורך דין וויתרו לי על מיליון דולר, והוא בכלל חי בדמיונות, הוא בכלל לא מבין שזה הכל משחק מחור מראש. הכל מובטח ונקבע בראש השנה, אתה לא יכול לשנות את זה כלום. זה לא בידיים שלך, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, הדבר היחיד ששמו אותך בעולם, שזה ביד שלך להחליט, זה מה תעשה, תגנוב או תהיה צדיק, תחלל שבת או תשמור שבת, תתלבשי צנוע או תתלבשי פרובוקטי, זה הבחירה שלך, כמה יהיה לך, זה כבר לא בידיים שלך, זה השם מנהל את העולם. אז החזון איש אמר, הגנב שהולך וגונב מיליון דולר בשנה, הקדוש ברוך הוא הרי רשם לגנב הזה כמה הוא ירוויח השנה. בהנחה, והקדוש ברוך הוא נגיד רשם לו 700 אלף דולר משכורת, זה מה שמגיע לו לפי התיקון שלו. הוא לא יודע, אז הוא הולך לגנוב. אז השנה הוא גנב 300 אלף דולר יותר ממה שהוא היה צריך להרוויח. הוא צריך להרוויח 700 והוא גנב מיליון. אז את ה-700 משאירים לו ולוקחים לו את ה-300 בכל מיני הפסדים, והוא מקבל את מה שהיה צריך לקבל בדרך ישרה. רק כיוון שהוא בחר לגנוב, אחרי שהוא נפטר מהעולם הזה, הוא צריך לשלם על כל דולר שהוא גנב. וזה כואב, כמה זה כואב. וזה הטיפש הזה, לקח את מה שמגיע לו. יום אחד איזה בחור, אברך ישיבה, הלך ברחוב, הוא מסתכל מהחלון באיזה בית מפואר, קומת קרקע. הוא רואה שבפנים ישנה איזה אלמנה צעירה. כולם מכירים אותה, היא אשת עשיר גדול שמת צעיר. והאלמנה הזאת יפהפייה, והוא רואה מהחלון, הוא מסתכל, הוא רואה שיש שינה שם בחדר, והוא מסתכל, הוא רואה ארגז מלא בתכשיטים, כסף, טבעות. הוא אומר, וואו, אני יכול עכשיו להיכנס שנייה, אני אקח את כל הזה, אני מסודר לכל החיים, אני אשב, ילמד תורה, זאת היא לא חסר לה כסף. איכשהו נכנס, הוא כבר מחזיק את הקופסה בדרך לקפוץ מהחלון, הוא אומר, רגע, רגע, הרי כל יום אני לומד מוסר, מה כתוב? מה ששלך, אף אדם אין לו רשות לגעת בזה. למה אני לוקח דבר בלי איסור? אם זה מגיע לי, זה יגיע אליי. החזיר את הכל ויצא, והוא היה שמח, או, לא נכשלתי. עובר חודש, הוא יושב בישיבה, הרב שלו קורא לו, בוא אליי למשרד. אומר לו, תשמע, יש איזו אלמנה בעיר הזאת שבעלה נפטר לו עלינו מאיזה מחלה, והיא מחפשת שידוך, היא שאלה אותי מי זה בחור רציני שאוהב ללמוד תורה והוא צדיק, כדי שהיא תתחתן איתו, והיא אמרה שהוא ידע שאחרי שהוא מתחתן איתה, הוא לא צריך לדאוג לפרנסה, יש לה מספיק כסף לכל החיים. ואני המלצתי לה עליך, מי זו האלמנה הזאת? זאת שהוא כמעט גנב לה את הארגז. זה מה המשל, זה המשל. מה הנמשל? מה ששלך יגיע אליך בעין כה, אז מה אתה הולך לגנוב את זה? מה אתה הולך לגנוב? דבר שהוא שלך, נגיד אבא יש לו עכשיו $1,000, רוצה לשמח את הבן שלו מתנה, הכין לו $1,000 בג'ינס, הוא בא למקלחת, נכנס, רואה $1,000 גונב, האבא בא, אומר, איפה ה-1,000 שרציתי לתת לו? איך הוא אוכל את הלב? מה גנבתי? איזה טמבל, הוא היה נותן לי את זה עכשיו, מה עכשיו חושדים, מי גנב, נהפכתי לחשוד, זה אנחנו. אנחנו עושים את זה, גונבים פה, מרמים שם, הכל זה היה שלך, מה ששלך, שלך, מה שלא שלך, לא יעזור לך כלום. עכשיו, אם אדם היה צריך להרוויח 3 מיליון, והוא גנב 1,000,000, 2 מיליון הוא ירוויח ביושר, בכל מיני דרכים, ירושה, איזו תאונה, שלחו לו צ'ק, ביטוח, הכל ביושר. שום בעיה, מישהו יציע לו איזו עסקה, עשה כסף. אז לא הכל גנוב, רק מה קורה? שבא גנוב ומתמא את הכשר, שבסוף הוא נופל, הכל הולך להזזל. גם מה שלא גנוב. ויש עוד בעיה אצל הגנבים. שהגנבים האלה נגיד שומרים שבת, והם גדלים ילדים, שולחים אותם לישיבות טובות, ובדור הזה רואים כמעט כל ילד שני מתקלקל. מה הולך פה? גדלו בישיבות, רבנים, מה הולך פה? מה זה? הוא גודל בבית של תורה, יש הכנסת אורחים, יש שמירת שבת, הוא לומד תורה, משנה, יש לו איזה מורה פרטי פעם, איך הילד הזה נהיה פושטק בגיל 16? אתם יודעים למה? כי כל הכסף שהולך לתלמוד תורה זה לא כסף של אבא שלו, זה הכל גנוב.
אבות אכלו בוסר.
הכל גנוב. כל האוכל שהוא אוכל בבית, נכון, זה גלת כשר, בדץ, אבל גנוב בביזנס. גנוב מהגוי, גנוב מהשותף, גנוב מהפועל, גנוב מהממשלה, גנוב. הכסף הזה הוא כסף לא כשר. כסף לא כשר, כשאתה קונה בו אוכל ואוכל אותו, אין לך ברכה. אתם יודעים, האוכל מייצר את הדם. תורה אומרת, הדם הוא הנפש. שאוכלים בהמה, מה הדבר הראשון ששוחטים אותה, מה צריכים לעשות? נשים הרבה מלח כדי להפריש את כל הדם בתוך 72 שעות. אם שחטת בהמה ולא שמת מלח, אי אפשר לאכול אותה. כי הדם נבלע בתוך האיברים. יש שני סוגי דם בבהמה. הדם הראשון שנשפך בשחיטה זה הנפש. ויש עוד דם תמצית, זה דם שבתוך האיברים. לכן, בא הקדוש ברוך הוא אומר, לא תאכל את הדם. לא רק זה, גם צריך לחסות את הדם. שהדם על הרצפה, הדם של הפרה, אסור להשאיר את זה ככה. מה אכפת לך דם? תן לזה להתייבש, זה יהפך לחול. מה, שאני אלך יביא אפר, יחסה את זה? למה? כי אדם זה החלק הרוחני ביצור החי. בין בזה אדם, יהודי, גוי, בין בזה בעל חיים, זה הנפש, זה החלק הרוחני שמחיה את האדם, או את הבהמה. אומרת לך התורה, אסור לאכול את הדם הזה, כי הדם הוא הנפש. מה רואים מפה? שהאדם שיש לו דם, אדם זה חצי פיזי, חצי רוחני. יש נשמה שהיא אנרגיה רוחנית, היא רק 100% רוחני. יש גוף שהוא 100% פיזי, ויש דם שהוא חצי-חצי. חצי-חצי. עכשיו, בא הקדוש ברוך הוא אומר כמה דברים מעניינים על הדם, לומדים מזה הרבה על החיים. תיזהר בשום פנים ואופן לא לאכול דם. לא, בשום פנים ואופן. למה? אם עכשיו אדם אוכל אוכל לא כשר, נוצר מזה דם. הדם הזה לאן הולך? למוח. מה יש במוח? זה הנשמה. מה מחיה את הגוף? הדם. זה כמו לשים דלק לא טוב באוטו. אתה מכניס דלק לא מתאים, הלך לך אוטו, יש לך אוטו של $200,000, הוא לא נוסע, מקרטע, למה שמת דלק לא מתאים? כל האוטו לא שווה כלום. למה? ממה שעשית, לא מחיה אותו, אותו דבר הגוף. עכשיו, אדם אומר, מה אתה מדבר? אני אוכל צ'יזברגר פעמיים ביום, ותראה איזה בריא, אני חי, עושה מיליונים, רץ, ספורט, הכל 100%. מה הוא מדבר? לא על זה מדובר. גויים הרבה יותר בריאים מאיתנו. ראית את הרוסים, איזה עריות? מרוב החזירים שהם זוללים? לא על זה מדובר.
אבל לא אכלתי חזיר בחיים.
לא, אתה רואה. תסתכל מה הוא אומר לך עכשיו.
אני לא דיברתי על היהודים, דיברתי על הגויים, הרוסים. הלאה, מה לעשות פה? שהאדם לא יכול, שהאדם אוכל לא כשר, מה קורה לו? הוא לא יכול להבדיל בין טוב לרע. לא יכול להבדיל בין טוב לרע. הוא, איפה שצריכים לרחם, הוא מתאכזר. איפה שצריכים להתאכזר, הוא מרחם. איפה שצריכים לתרום, הוא לא תורם. איפה שאסור לתרום, הוא רץ בכל הכוח ותורם. מה קורה לאדם הזה? מביאים לו אישה צדקת ואישה פרוצה, הוא הולך על הפרוצה. מה קרה שהוא לא רואה? הוא לא רואה שזאת תצדקת, כשרה וטובה, וזאת פרוצה, ודווקא על זאת הוא הולך, ולאו דווקא היא יותר יפה. לאו דווקא. מה גורם לזה? האוכל שאוכלים. ברגע שאדם תמה, הכל תמה, כל הסיסטם תמה. מה הראיה? תראו, בסמינרים יש דבר מדהים. יש חילונים שבאים, הם כל החיים שלהם אוכלים מה שהם רואים. קונים פה, קונים שם, אין שום בעיה. הם מגיעים לסמינר, ביום הראשון של הסמינר, אני כבר לא מדבר, אפילו שמעו הרצאות. יש כאלה אפילו לא שומעים את ההרצאות בכלל. גם כשהם בפנים, הם חולמים, והם רוב הזמן בחוץ, סיגריה, טלפונים. אבל ביום הראשון, הם נלחמים בכל הכוח. מגדפים, נגד. ביום השני, זה ביום השלישי, הם רוקדים הרבנים, ציציות, מה קרה? לא שמע הרצאה אחת, איך הוא פתאום נהיה פנאט? אני אומר לכם, ניסיון של 14 שנה. פשוט מאוד, 3 ימים התחלף לו כל אדם בגוף. זה כל ההבדל. גרנטי, מובטח שככה זה. כל הסיסטם שלו עובד אחר. אני אתן לכם דוגמה מהממשלה שלנו. יושבים שם 120 אנשים, בוא נגיד ש100 מהם לפחות אוכלים לא כשר, זה בלי שאלה בכלל, כן? נגיד עכשיו, לפני שנה הייתה רעידת אדמה באיראן, 70,000 הרוגים. שומעים? איראן זה מדינה שאוהבת את ישראל, או שאוטוטו עומדים להשמיד את כל היהודים בעולם? מה זה איראן? יש ספק אם איראן זה אויב או לא? יש מדינות, צרפת, גרמניה, אתה לא בטוח, אויבים, ידידים, נו בסדר. איראן אין ספק, נכון? כולם, גם השמאלנים יודעים שאיראן זה איום, לא? מה עשתה ממשלת ישראל? התחננו לאיראן, תנו לנו לשלוח מסעיות, סמיכות, תרופות ומחלצים שיוציאו את האנשים מהריסות. קום לשלוח להם רעל עם מחשימם שעומדים להרוג אותם. התורה אומרת, הבא להורגך, השכם להורגו. מה נהיית יפה נפש, צדיק? אתה בא לעזור לאויב שלך שיערוג את הילדים שלך מחר? הקדוש ברוך הוא לא אוהב כאלה אנשים מטומטמים. הקדוש ברוך הוא אוהב אדם שהוא פיקח. מה עושים? תשמעו טוב. מוכנים לתת להם מיליונים לאויבים, שומעים? אין שום בעיה. אף אחד לא מתנגד. אף אחד לא מתנגד. אחר כך רוצים, יש ישיבה מתמוטטת. מגישים בקשה לממשלה, הילדים ילכו לרחוב, אין איפה ללמד אותם. הם ידרדרו, אין מלמדים. צריך $500,000 להציל את הישיבה לעוד 6 חודשים. בשום פנים ואופן לא. שימותו. זה לא בעיה שלנו. שילכו לעבוד. בסדר. תגיד הם פרזיטים. תגיד שהם עצלנים. תגיד מה שאתה רוצה. אתה חייב להסכים איתי שהם קצת עדיפים על האיראנים הרוצחים, לא? קצת עדיפים, לא? מה החטא שלהם? שיש להם כיפה וזקן והם לא הולכים לעבוד. בסדר. אבל אתה חייב להסכים שהם קצת עדיפים על הרוצחים, על האלה ששונאי ישראל. איך להם אתה רץ לעזור ולאלה אתה קובר אותם באכזריות? זה הגמרא ענתה על השאלה הזאת. כל המרחם על אכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים, לצדיקים. ככה גרנטי זה. ברגע שאתה עושה ככה, כשבח הוא אומר, אתה יודע מה? זה מה שבחרת? בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. מי עוזר לאדם ללכת לשדוד בנק? מי נותן לו כוח לרוץ? מי נותן לו כוח לראות בדיוק איפה שצריכים לראות? מי נותן לו כוח לפתוח את הכספת ולנקר את האזעקה וכל מה שהוא עושה ולהצליח לברוח ולהתחבא ולהחביא את הכסף? מי עזר לו בכל המהלך? הקדוש ברוך הוא עזר לו. מה אתה עוזר לו? תן לו שיפול משותק, שלא יוכל לגנוב את הבנק. בעוד יומיים הוא יבין שהוא טעה, הוא יודע לך על זה ששיתקת אותו. יש ברוך הוא אומר, אני לא מתערב לאדם בבחירה. נתתי לך את התורה, התורה זה מלשון הוראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. הכל תלוי בבחירה שלך. אני לא מתערב לך בבחירה. אני שופט אותך מי אתה היום. ראש השנה בעוד 5 ימים גוזרים לבן אדם את כל השנה הבאה איך היא תהיה. אבל לא רק את השנה הבאה. כל החיים שלו כרגע נגזרים בעוד כמה ימים. והוא מנפנף מנגל בטבריה. ככה, בלי חולצה, יושב, סטייקים, גרעינים, ששבש. הוא יושב שם בחוף הים, מסכן. הוא אפילו לא מודע שברגעים אלה חורצים גורלות. אם יהיה לו בנים, אם יהיה לו נכדים, מה יהיה איתה, מי יהיה חולה, מי יהיה בריא. פחד מוות. אנשים באים לרבנים, בברוקלין לפעמים באים רבנים חשובים, עומדים בתור עם צ'קים אסטרונומיים, שיברך את הבן הזה, שיברך את החולה הזו. הנה, לפני שהתחיל השיעור בא, מישהו נתן לי פתקה לרפואת איזה חולה. אבל שיש בתורה הבטחות ברורות, מה צריך לעשות, זה לא בשבילי. מה הרב יושיע אותך יותר מהתורה? מאיזה כוח הרב בא? מזה שהוא הלך להרווארד יוניברסיטי? מה עשה אותו רב שיכול לעשות ככה עם הידיים ולתת ברכה? 30-40 שנה הוא למד תורה, אז הוא נהיה כביכול, הוא אומר מילה והקדוש ברוך הוא מתחשב בו. כמו אברהם אבינו, הרי אברהם אבינו, הוא בא לקדוש ברוך הוא אומר, תראה, אתה תהרוג צדיק עם רשע? מה, אתה הולך להשמיד את כל סדום? אתה רוצה לעשות רעידת אדמה בסן פרנסיסקו, להרוג שם 10 מיליון אמריקאים? מה, אולי יש שם כמה אנשים טובים? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צודק. אז הוא אומר לו, אולי יש שם 50 צדיקים. 50, מתוך מיליונים. אז הוא אומר לו, יש 50, אני לא נוגע בעיר הזאת. מה למדנו מהתשובה? זה השם מדבר, זה לא הרב. 50 צדיקים בעיר של מיליונים מצילים את כולם. ומה עושים הרשעים ל-50 צדיקים האלה? מגדפים אותם, פרזיטים, לכו, לא צריכים אתכם. אתה חי בזכותי, מה אתה מגדף אותי? בורות. אם הוא היה קורא תורה, יבוא אליי, אני אוכיח לו שהתורה היא אלוקית. לעולם לא הייתה יכולה להיכתב על ידי אדם. ושם מה כתוב? אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא מתעסקים בברית שלי, של התורה שנתתי לכם בהר סיני, יומם ולילה, והגית בם יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, חוקי הבריאה, מתבטלים ברגע. אין עולם. לא יהיה לך יותר גולף. לא יהיה לך טניס בימי ראשון. לא יהיה לך טלוויזיה 700 אינץ'. לא יהיה לך את כל זה. לא יהיה לך מה לאכול. למה? כי כל השפע יורד לעולם בזכות זה. יש עוד ראיה, הגמרא אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם ניזון בשביל חנינה בני. והוא די לו, חנינה בן דוסה, אחד הצדיקים הגדולים, והוא די לו בקף של חרובים מערב שבת לערב שבת, אוכל חרובים ושותה מים, במבסוד, לומד תורה. כל העולם נידון, מה זה בשביל? לא כתוב בזכות, בשביל. הוא לומד, הוא פותח שפע לעולמות העליונים, כל השפע יורד לעולם בזכות הצדיק הזה. ומה בסוף? אם הוא היה חי בדור הזה, מה עושים לו? לך, תסתלק מפה, גנב, פושע, פרזיט, ככה אומרים לו. כל העולם מתקיים בזכותו. עכשיו תארו לכם את הבושה של כל אותם חכמולוגים שהם מגיעים לשמיים ומראים לו שאת זה שהם לכלכו עליו, וזה שהרביצו לו, וזה שרימו אותו, וזה שהתאכזרו אליו, כל מה שהיה להם זה בזכותו. מה הם יעשו? מאיפה הם התחברו מהבושה? מילא עבירות זה בעיה אחת. אחד הלך ל... להתחתן, בזמן החתונה, חז"ל אומרים, העונש הכי גדול בשמיים זה הבושה. עוד לפני שנכנסים בכלל לגיהנום, כל הדברים האלה, עזוב את זה עכשיו. נגיד שזה לא קיים, בואו נשכח מזה רגע. יש לכל אדם שנה משפט בשמיים. כל אדם, לכן אומרים קדיש על הנפטרים שנה, אין פה סתם חוכמות, זה הכל מתוכנן כמו שצריך. אדם נפטר, למה הבנים שלא אומרים עליו קדיש שנה? למה לא 10 שנים? מה הבעיה? מה הבעיה? אתה במילא כבר מתפלל, תגיד 20 שנה קדיש על אבא שלך, מה קרה? מה מזיק? כל המרבה הרי זה משובח, לא? לא, רק שנה, אחרי שנה אין בזה כלום. שנה וזהו, כי אחרי שנה נגמר המשפט, כבר לא יעזור.
אז למה אומרים בהשכרות?
אז אוקיי, אז כל שנה מחדש שהוא נפטר, יש הזדמנות עוד יום להעלות לו את הנשמה, זה מה שנקרא יורצייט, אזכרה. אבל כל השנה, אמרנו, אמרת כבר שנה. שנה שלמה, מה זה 7 שיושבים? למה 7 ולא 700? למה לא 7 שעות? למה לא יום? מה זה 7? מאיפה המציאו את המספר הזה דווקא? דווקא? מה?
ימי הבריאה?
לא, 7 ככתוב בזוהר שהנשמה מטיילת בין הקבר לבית 7 ימים הלוך חזור כל הזמן. ולכן הוא בא עכשיו, רואה מי יושב 7. הוא רואה מי סופר את המיליונים שהשאירו לו. מי מרים טלפון כל רגע לעורכי דין, ומי באמת יושב ובוכה. נותנים לו זכות לראות.
ומי שלא יושב 7?
אחד בא, אחד, הייתה לי אחת כזאת, אחד, שהיא ובעלה הקימו את שינוי, מפלגת שינוי, לפני תומי לפיד. הם הביאו אותו למפלגה. הם גרים היום בניו ג'רזי, כבר הרבה שנים. הם באו להרצאות שהייתי עושה בזמנו בניו ג'רזי, ברוך השם, אחרי כמה הרצאות, אנשים, זה רק כואב הלב, שאתה רואה שאנשים, שאתה רואה אותם בתקשורת, אתה אומר איזה רשעים, איזה אכזרים, איזה שונאי תורה. בסוף אתה מדבר איתם כמה שעות, הם מתהפכים מקצה לקצה. כל הסיבה של הרשעות שלהם הייתה בורות. זה כואב הלב, ממש. אנשים עושים עוול לעולם, מאמללים הרבה אנשים עם ההחלטות שלהם והפעולות שלהם, ובסוף הם בעצם בכלל לא מודעים מה הם עושים אפילו. לא מודעים. אדם שמדבר לשון הרע על חבר שלו. נגיד, החבר שלו עשה משהו לא 100%, חטף לו איזה סטייק במסיבה, והוא כועס על זה, והוא דיבר עליו. הרי מהלשון הרע הזה, הבן אדם הזה יכול להיות אומלל למיליון שנה עכשיו. נגיד, מחר בא מישהו, איך משה? איך חזיר כזה. זהו, שתי מילים אמר. עכשיו, הוא רצה לחתן את הבת שלו עם משה. לא יודע. התבטל השידוך, היו צריכים להיוולד צדיקים, הצדיקים האלה היו ראשי ישיבות, גדולי עולם, הכל הלך. משתי מילים, הוא בכלל לא מודע, הוא ממשיך חזרה, הולך לכדורגל שלו לזה, רצח את הנפשות, אתה לא יודע בכלל. איפה זה מטייל הלשון הרע, אין לזה סוף, כמו אימייל. אתם יודעים את אלה ששולחים אימיילים מעניינים, זה מתחיל לטייל בעולם, אחרי 7 שנים פתאום זה חוזר אליך? תראה כמה זה מטייל. אתה המצאת את זה, 7 שנים זה הולך למיליונים. אני עשיתי את האימות הזה עם הקומר, תוך 4 ימים 90,000 איש. איך תוך 4 ימים 90,000 איש נכנסו? איך? לא פרסמנו, לא כלום. בתוך שניות, יש אחד, יש לו 500 איש ברשימה, שלח להם. ה-500 שלחו ל-5,000. 5,000 שלחו ל-20,000. 20,000 שלחו ל-100,000. פתאום חצי עולם כבר יודע מזה. מה? כמו לשון הרע. ככה מטייל הלשון הרע. ככה זה מטייל. 100% אחריות של הבן אדם. בסדר. עד כאן. נמשיך הלאה. הגמרא חזרה כמה פעמים, כמו שאמרתי בהתחלה, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. הגמרא מביאה כמה סיפורים שאדם בפעולה אחת הציל את עצמו. למשל, היא מביאה דוגמה, אחד התנאים, שהוא אחד מ10 הרוגי מלכות, שהרומאים הוציאו את הרבנים להורג, לקחו ספר תורה ועטפו אותו, בספר תורה שמו ספוג מלא במים, כדי שהוא יסבול הרבה, שכמה שיותר יתעכב המוות שלו. הרומאי ששרף אותו עם התורה, שבזמן שהוא היה עולה באש, אז אמר לו, רבי, אם אני מגביר את האש ומוציא את הצמר גפן, את הכותנה עם המים, והורג אותך מהר, אתה לוקח איתי איתך לעולם הבא? שואל אותו הגוי. אומר לו, כן. הוציא את הצמר גפן, הגביר את האש, קפץ יחד איתו לאש. הגמרא אומרת, זכה הגוי הזה ברגע אחד, יש לו חיים, לאחר המוות. לעומת זאת, יש אנשים 70 שנה, בית כנסת, תפילות, חס וחלילה, עשו כמה פעולות, צריכים לתקן עכשיו. צריך עוד פעם להתגלגל מההתחלה, לעבור עוד תיקון ועוד תיקון, וכאן ושם ועוד גלגול, וזה ברגע אחד. יש גוי אחד בגמרא, הגמרא אומרת, קטיע בר שלום קראו לו. כשהרומאים באו, כבשו את הארץ, בא הקינג, הקיסר, נתן משל, הוא כבר כבש את כל העולם, הוא אומר לה... לחכמים של הגויים, אומר להם, רבותיי, אדם שיש לו נמק ברגל, מה אתם חושבים עדיף? לקרות את הרגל ואז הגוף לא מושלם, או למשוך כמה שיותר עם הנמק עד שיתפשט וימות? מה הנמשל? אנחנו כבר כבשנו את כל העולם, אז כל העולם זה הגוף. והישראל האלה, עם הבית מקדש שלהם פה, זה נמק, כמו גידול ברגל. זה עצם בגרון. מה לעשות איתם? להשאיר אותם ולסבול אותם על אפנו ועל חמתנו? או, ולאט לאט הם יתפשטו ויעשו לנו צרות? או שנחסל אותם ונגמר. אז כל היועצים מיד הבינו מה הוא אומר. הוא אומר, חייבים לחתוך את הרגל. בא הגוי הזה, קטיע בר שלום קוראים לו, אמר למלך, שמע, שחותכים לאדם את הרגל, נכון, זה נמק, זה מסוכן, אבל הוא כבר לא מושלם. הוא בעל מום, חסר לו איבר בגוף. עדיף להשאיר את זה ולהסתדר עם זה. אז המלך אמר, אוקיי, אני מקבל לדעתך בין כל החכמים, אבל כיוון שאתה ניצחת אותנו בוויכוח, חייבים להרוג אותך. לא יכול להיות שאתה תבוא ותנצח את המלך בוויכוח, קחו אותו להורג. אז היו לוקחים אותו ככה, מחזיקים אותו, לוקחים אותו, איך הם היו הורגים? היה להם בית מיוחד, היו לוקחים חול, חול עם אבק, לוקחים חול ככה, זורקים בתוך הבית, והחול מתפזר בחדר, אי אפשר לנשום. האדם נושם את האבק עד שהוא מת, נחנק. ככה היו הורגים את האנשים, צ'יק צ'ק, בזול. זורקים חול, עושים שם מאומה, ואנשים נחנקים. איך שעומדים להכניס אותו לבית ההריגה, עמתה שם איזה ליידי רומאית, איזה אישה ככה, היא מתחילה לשיר שיר. מה היא אומרת? מה, היא לא יכולה להגיד לו, טיפש, מה אתה הולך מגן על היהודים? לפחות היית מתגייר, אם היא תגיד כזה דבר, גם אותה יארגו. אז היא התחילה לשיר שיר, כמה חבל שיש אונייה מלאה בסחורות, והיא מפליגה וחוצה את האוקיינוס, ומגיעה למדינה, לנמל, ושמה בנמל מתברר ששכחו להביא מספיק כסף לשלם את המכס. איזו עוגמת נפש, צריכים לחזור חזרה כל הדרך את האוקיינוס כדי להביא כסף. לא היה פדקס, מרימים טלפון או ATM, תשמע, תעשה לי ווייר. תחזור חזרה לאירופה, תביא לאמריקה את המיסים, אם לא, אתה לא נכנס. אז עכשיו, הוא מבין עכשיו, הוא אומר, מה היא זאת עכשיו התחילה פתאום לשיר לי פה? מה, הולכים להרוג אותי עוד רגע, היא שרה לי שירים זאת? אז הוא הבין, היא אומרת לו משהו, אז פתאום הוא הבין מה היא מתכוונת. איזה טיפש אני, הגעתי עד לנמל, כל מה שאני צריך לשלם את המס כדי להיכנס. הגעתי לעולם הבא של היהודים, אני לא יכול להיכנס כי לא התגיירתי. מה עזר לי? שואלתי להם. באמת אני אמות כגוי. אז הוא הבין, הוא צריך לעשות ברית מילה. עכשיו אין לו זמן, יש לו דקה. מה עשה? הרגע שהם לא שמו לב, הוא לקח איזה אבן, עשה לעצמו ברית מילה. ככה הגמרא אומרת. אז הוא אמר לה, שילמתי את המכס. ככה מובן, סיפור הזה לתלמוד. אז רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא היה החכם המושלם. החכמים שאלו מי ראוי להיות משיח, החליטו שזה הוא. סימן שהוא היה הגדול מכולם. הוא כתב את המשנה, הוא היה העשיר הכי גדול בארץ. היה לו בית עם שרתים ושולחנות מזהב, והוא לא עניין אותו בכלל. כל החיים שלו עסק בתורה וגמילות חסדים. רבי יהודה הנשיא, נפטר בגיל 120. עמד שם רבי יהודה הנשיא והתחיל לפקוט. אמר, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, תראה את הגוי הזה. כל החיים שלו עשה מה שעשה, רגע אחד של סבל, יצא בת קול מהשמיים, הוא מזומן לחיי העולם הבא. ואנחנו, כמה צריכים להזיע, אדם לעמל יולד. שלמה המלך, קראו לו קהלת. קהלת מלשון מקהיל קהילות ברבים. הוא היה מלך בהתחלה של כל העולם, ככל שהוא התחתן עם יותר ויותר נשים שהוא היה מגייר אותם, לאט לאט הממלכה שלו התמעטה. בהתחלה הוא היה מלך הכי מפורסם בעולם, כולם זגדו לו. זו הייתה התקופה הכי יפה בהיסטוריה של עם ישראל. אחר כך הוא נהפך למלך רק בישראל, נשלו אותו שאר העמים. אחר כך הוא גם בישראל לא שלט, רק בירושלים. סך הכל 37 שנים הוא היה מלך, 37. שלמה המלך, יש לו שלושה ספרים, קהלת, משלי ושיר השירים. שם יש לך חוכמות אדירות. כל מילה שם שנכתבה זה ברוח הקודש, זה שום דבר לא הוא ישב והחליט לחבר, כן לציפור, השפן קיבל נזלת. זה לא ביאלי, זה שלמה המלך. זה חלק מהתנך, התנך יש בו 24 ספרים. שלושה מתוכם שלמה המלך כתב. אז תראו דבר מעניין, תראו כמה דברים הוא כותב, בואו נלמד ממה שהוא אומר פה מילה במילה. קודם כל הוא פותח את הספר שלו, אבל אבלים, הכל אבל. עשיתי הכל, ניסיתי הכל, היה לי הכל, שום דבר לא שווה גרוש. מה המסקנה שלו מכל החיים, כאדם החכם ביותר שהיה בהיסטוריה? סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אז מה המסקנה? את האלוקים יראה. אדם צריך לפחד מהבורא, זה לא חבר שלך מהטירונות. אני אסתדר איתו כבר, אל תדאג רבי. מי אמר לך? מה זאת אומרת אסתדר איתו? יש לך איזה השפעה שם בשמיים? את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. פירוש זה כל תכלית האדם. זה כל התכלית שלך. מקום אחר שלמה המלך כתב, אשרי אדם מפחד תמיד. אדם שכל הזמן מפחד מהבורא, הוא האדם המושלם. מה היום אומרים האנשים? פוף, הרב הזה מפחיד, חבל שהלכתי. יותר מדי מלחיץ. לא, אני עזוב אותך, רק מו, זה מדבר יותר מדי פחד. פחד, הייתי בהרצאה שיומיים לא ישנתי. טיפש, לך נשק לו את הרגליים. הרופא שאומר לך מה מצבך, עושה לך טובה או שמתאכזר אליך? עושה לך טובה, למה לרופא אתה לא יורק ומגדף? אתה יודע, הוא רוצה להציל את חייך. מה, תארו לכם, בן אדם בא אומר לי, אשתו, איזה רופא אכזר. אמר שיש לי את המחלה וזה מתפשט ואני צריך צילומים וניתוחים. איזה אכזר, אומרת לו אשתו, טיפש, מה אכזר? הוא הידיד הכי טוב שיש לך היום. מה ההבדל בין רב לרופא? רופא מרפא את הגוף ורב מרפא את הנשמה. אומרת הגמרא, אם אדם יש לו עכשיו לחפש אבדה של אבא שלו והאבדה של הרב שלו, על מי הוא צריך להתחיל? על הרב שלו. כתוב, קבל את אביך ואת אמך. אומרת התורה, אביו מביא אותו לעולם הזה ורבו מביא אותו לעולם הבא, לחיי הנצח. למי הוא חייב יותר? זה שהכניס אותו לעולם הנצח, לא זה שהכניס אותו לעולם של 70 שנה. עולם חיי הנצח, זה רבו. בלי רבו איך יגיע לשם? מי ילמד אותו? אומר שלמה המלך דבר מעניין, שימו לב, בז לדבר יחבל לו. שומעים? בז מלשון בוז. שטויות הרב הזה, פנאטי. בז, לא בשבילי, עזוב אותי עכשיו, שיעור תורה, תן לנו עכשיו שחק קלפים, לעשן קצת, לשתות וויסקי, מה עכשיו אני בראש שלי לשמוע שיעור תורה? עוד מעט חג, הולכים לכנרת. בז לדבר יחבל לו. שומעים? וירא מצווה ישולם. בז לדבר יחבל לו, מלשון חבלה, חובל בעצמו, וירא מצווה, אחד שירא לעשות את המצוות, ישולם. אחר כך כתוב, שמעו טוב, אמר שלמה, את כל מעשי האלוקים יביא במשפט. על כל נעלם, מה זה על כל נעלם? כל מה שהיה כבר, נעלם, עבר. על כל נעלם, עם טוב ועם רע. עם רע, מבינים. מה צריך לשפוט את מה שאדם עשה טוב? רע, בסדר, צריכים לעשות לאדם משפט. אדם שעשה טוב, לוקחים אותו לבית משפט לשפוט אותו? ככה כתוב. אומרים חז"ל, כל דבר ודבר מביאים במשפט. למשל, בא לך מישהו, נתת לו 100 דולר. עשית מעשה טוב? לא, נתת צדקה. אתה מגיע לשמיים, אומרים לך, אדם כמוך, אתה יכול לתת לו 10,000 דולר, למה נתת רק 100? אתה אומר, אוף, מה, אתם גם תגידו לי מה לתת? שבחור אומר, מה זאת אומרת? אני נתתי לך מיליונים, אני רציתי שתיתן לאדם הזה הרבה, למה לא נתת לו? הוא בא, בחי אליך, התחנן אליך, להציל נפש, ילד, אישה, אשתו, גירושין, בעיות, מחלות, מה אתה נותן לו 100? למה לא נתת לו 1,000? גם זה במשפט. לפעמים זה הפוך. יש אנשים שאסור לתת להם. למשל, הוא הולך בשבת לקזינו, מעשן סיגריה ומאמר. אחד כזה מותר לתת לו צדקה? הפוך, זה עבירה לתת לו צדקה. כי בכסף שלך הוא שם דלק והלך לקזינו. אם לא היה לו את הכסף, היה יושב בבית, פחות מחלל שבת. לפעמים האדם נותן צדקה, עבירה עשה. עבירה. נתן למישהו שקונה אוכל לא כשר. הולך לקנות פורק בסופרמרקט. באיזה כסף הוא קנה פורק? במה שנתתי לו הרגע. בלעדיי, מאיפה הוא היה קונה פורק? לא היה לו מלך, היה אוכל לחם וחמאה. עכשיו קנה חזיר, בזכותי. או לא היה אוכל בכלל, עדיף לו. אתן לכם עוד דוגמה. אומרת התורה, הזמן קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים מצילים, עצלים, ובעל הבית דוחק. מה הפירוש? הזמן קצר, חיים קצרים. Before you realize, נגמר. מה זה? כהרף עין. העולם הזה כהרף עין. מה זה הרף עין? מצמוץ. כמה פעמים בדקה אדם ממצמץ, הוא אפילו לא מרגיש מרוב שזה קצר. לפני שהרגשת, זה נגמר המצמוץ. העולם הזה שנגמר, אתה מסתכל אחורה, או כמו מצמוץ, נגמר. לפני שהתחיל עוד נגמר. ומה? המלאכה מרובה. יש לך משימה, אדם לעמל יולד. לא יעזור לך, אתה לא יכול לברוח מהתכלית שלך. כל יצירה יש לה יצרן. לעולם לא נוצרה יצירה בלי תכלית. אין כזה דבר. היצרן אף פעם לא ברא עולם בשביל הביודי, בשביל היופי. הוא לא ברא אדם בשביל לאכול כמו חזיר או כמו שימפנזה. הוא לא ברא אותו בשביל ליהנות משחייה ומכדורגל. אם הוא היה רוצה שזה מה שיהיה תכלית האדם, היה עושה שימפנזה. בשביל מה צריך להיות בן אדם, אינטליגנט, כותב, קורא, יודע, מבין דבר מתוך דבר, מה צריך את כל זה? תעשה אותי שימפנזה, יש לי 100 נקבות בספארי, יש לי בריכה, יש לי יופי של פירות ואוכל וקוקוסים ומטייל ונח, אין לי משכנתה 30 שנה, טראפיק 4 שעות ביום, בעיות, IRS, רופאים, זריקות, חיסונים, לגדל ילדים 30 שנה, אין לך את זה. איזה יופי של חיים. ראיתם את הצבי? הוא רק המליט, המליטה, הוא מתחיל לרוץ. עוד דקה הוא שחק כדורגל. הוא רק נולד, כבר רץ. לא חיתולים, לא רופאים, לא כלום. תראו איזה יופי. שום בעיה. אז מה עדיף להיות בן אדם? בטח שלא. אלא אתה רואה שהאדם יש לו תכלית, העולם נברא במקומו, לכן אתה בורח מזה, לא יעזור לך. אני אספר לכם סיפור, תראו, סוס, דוד המלך כותב בתהילים, אל תהיה כסוס כפרד. אל תהיה סוס. במקום אחר כתוב, אל תהיה ככלב השב על קיו. כלב, אחרי שהוא מקיא, עוד הוא חוזר מלקק את מה שהקיא. הסוס, מה מיוחד בסוס שתמיד נותנים דוגמה מאדם, תיזהר, אל תהיה סוס. הרי כתוב, לא בגבורת הסוס יחפץ, ולא בשוקע האיש ירצה. הקדוש ברוך הוא לא מתרשם מזה שיש לך שרירים ואתה חזק. זה שטויות, מה זה? לא בגבורת הסוס יחפץ, גבורה של סוס לא מרשימה את הבורב. ולא בשוקים, שוקיים, שוקע האיש ירצה. מה כן? חפש את הצדיקים. אז עכשיו הוא כותב, אל תהיה כסוס כפרד. מה מיוחד בסוס? שני דברים. שרוכבים על סוס, אם רוצים שהסוס ירוץ יותר מהר, מה עושים? מקים אותו. אני שואל שאלה. מאיפה הסוס מבין שעכשיו שמרביצים לו, מתכוונים שהוא ירוץ יותר מהר? אולי רוצים שיעצור? איך, עכשיו נגיד אם אתה רץ בפארק, ובא אחד נוריד לך איזה אגרוף על הראש. מה אתה עושה? מיד נעצר, מהלחץ, לא? אתה לא מתחיל לרוץ, אתה נעצר, מה קרה? כן. כן, היום נתתי הרצאה באוניברסיטה, באמצע שאני מדבר באוניברסיטה לכל הסטודנטים שם, נכנסת איזו אישה, לא ראיתי בחיים שלי כזה דבר. איך? בפנים שלי, אני עומד ככה מדבר, יש שולחן, יש עם השקופיות והכל, נכנסת, כאילו אני לא קיים. לוקחת לעצמה שתייה, מחפשת בפיצות, חוזרת, מפעילה את השתייה, מסתובבת, ככה איזה שתי דקות, שלוש דקות, וכולם עמומים, הפרופסורים, עמומים. אז אני אמרתי, אני ראיתי הרבה דברים בחיים שלי, אבל תמיד כשאתה חושב שכבר ראית הכל, יש עוד משהו שלא חלמת. סתם, נסעה פתאום לכיתה, יש לך עכשיו זמן, עושה באמצע השיעור, עושה רעש, מזיזה את הכיסאות. אומר לך דוד המלך, שמע, אל תהיה סוס. מה סוס? כשסוס נוקין לו מכות, מה הראש של סוס אומר לו? תרוץ יותר מהר, תברח מהמכות. זה הראש שלו. כשהוא מקבל מכה, הוא מתחיל לרוץ. הוא מקבל עוד מכה, הוא רץ עוד יותר מהר. עוד מכה, עוד יותר מהר. מה הראש שלו אומר? אם אני אברח, הוא כבר יפסיק להרביץ לי, טיפש, הוא יושב עליך. הוא לא מבין את זה, הסוס. זה בעיה אחת עם הסוס. מה האדם? האדם הוא סוס. למה? האדם עכשיו הפסיד כסף. מה הוא אומר? איזה טמבל אני, למה קניתי את הדווקא את המניה הזאת? הייתי צריך לשמוע בכל השכן, הציע לי לא לעשות. טיפש, מה זה השכן, קובע אם תרוויח או לא? עכשיו משמיים גזרו שתפסיד כך וכך כסף. למה? מקרה? לא, קיבלת סתירה מאבא, תתעורר. לא מבין. בא לו מכה אחרת, עוד טריק מצא. בא לו מכה אחרת, גם לזה מצא תרופה. בסוף מה קורה? שהוא כבר מבין, זה מאוחר מדי. שברוך הוא אומר לו, טיפש, נתתי לך מכה קטנה, תתעורר. לא מבין, עוד מכה, לא מבין, לא מכה, בסוף אין ברירה. השטן מקטרג, אתה מקבל מה שמגיע לך. אני אהיה לאמת והצדק, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אין אצלי חוכמות, אין פרוטקציות, כל אדם מקבל לפי מעשיו. דבר השני בסוס, שסוס בא לשתות, תמיד הוא עושה ככה עם הרגל. למה הוא נותן מכות על המים שהוא שותה? מה עכשיו? שתה ותשתוק. מה אתה מזיז את הרגל שלו תמיד ככה? כי הוא רואה עוד סוס משתקף על המים. הוא אומר, הסוס הזה אומר, הוא לוקח לי את המים. הוא מנסה להבריח אותו. הוא מזיז את המים ואז הוא לא רואה את הסוס, אז הוא נרגע. מה זה? אנחנו סוסים. גם אנחנו חושבים שהוא פתח חנות לידך, הוא גנוב לך עכשיו מהביזנס. שולח מישהו שישים לו קרייזי גלו במנעול. קום ללכת לאדנו, שלום אדוני, ברוך הבא לשכונה, אתה צריך ייעוץ? גם לי יש חנות רהיטים, הנה 2 מטר ממך, בוא תגיד, אני אגיד לך איפה לקנות את הרהיטים, הכל. אומר לו, מה, אתה באת לעזור לי? מה איך זה בא? אני באתי לקחת לך את הפרנסה, פתחתי דבוק אליך. אז הפרנסה שלי בא מהרהיטים? מי הטיפש חושב שזה ככה? בתורה לא כתוב באף מקום גזרה איך הפרנסה תבוא. בכלל, כתוב שכך וכך תעשה והפרנסה תגיע. אתן לכם דוגמה, לפעמים אדם מקבל עבודה $10 לשעה. יש לו משפחה, הרבה ילדים, אין בכלל סיכוי תיאורטי שהוא יארגן $10,000 בחודש כדי לשלם ישיבות, אוכל, כשר, מכוני, טולים, ביטוח. אין בכלל סיכוי. כמה הוא ירוויח בעבודה הזאת? $3,000 בחודש. אז מה הוא אומר? אין סיכוי בכלל, אני אבוד. מה פתאום? הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו כמה ישלמו לך בעבודה הזאת בכלל. הוא יודע כמה כסף הוא רוצה לתת לך. אתה רק צריך לעשות השתדלות. משהו. כל השאר זה במה נער אין בזה היגיון. כל הדרך של ההתנהלות של האדם בעולם זה הכל בניסים. מה במדבר? לא ירד לכם מהשמיים? הקדוש ברוך הוא אמר, אל תחסוך למחר. מי שישאיר למחר הכל נהיה תולעים. וירום תולעים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני זן ופרנס לכל. היתוש. איך היתוש מוצא את האוכל שלו? פלא פלאים, בעולם חלל ענק כזה, יתושים עפים, פתאום הוא רואה, יש אדם איזה קילומטר מפה, הוא מגיע למקום של האדם, איך שהוא נוחת, כמו הליקופטר, מבצע קומנדו נאמבר 1, יתוש, סך הכל הוא חי 6-7 ימים, זה החיים שלו, הוא בא, איך שנייה, על פית השנייה, לפני שהוא נוחת לך על הוריד, הוא מפזר אנסטיזיה, 10 שנים באוניברסיטה לומדים כדי לדעת לתת זריקות, כדי להרדים אנשים בניתוח. אנסטיזיולוגיסט משלמים פי 3 או פי 4 ביטוח מכל רופא אחר בעולם. זה הרופא הכי מסוכן שיש. כי הם הנאמבר 1 בהריגות. טיפה יותר במינון, איזה פחד מוות להיות רופא כזה. בקיצור, היתוש הוא מפזר בדיוק את כמות חומר ההרדמה כדי שלא תרגיש שהוא נחת. קודח לך חור בעור, ביחס לגודל שלו, לחפור כזה בור בעור, זה כמו שאדם ייקח עכשיו מקדחה, ויחפור בור בשתי פיט סימנט. שתי פיט סימנט! כמה שעות ייקח לך לחפור? ככה בטון. הוא נוחת, נותן לך חור מיליונית המילימטר. שואב את כמות הדם שהוא צריך, ואף. ובדיוק על פית השנייה אחרי שהוא עף, אתה מתחיל להרגיש את הכאבים, את הגירות. מערכת כזאת מתוחכמת, מי דאג לו ליתוש הבזוי הזה, שיהיה לו מה לאכול? ראיתם יתוש שמת ברעב?
זה אבסורד שהוא לא מת, רק אם אתה הורג אותו.
ויתוש זה דבר מאוד מעניין. יתוש זה היצור היחיד בעולם שאף פעם לא הולך לשירותים. אין אצלו יציאה, רק כניסה. זה היצור היחיד בעולם, כל שאר היצורים בולעים ופולטים. רק היתוש בולע כל הזמן והולך וגדל 6-7 ימים והוא מת. אין אצלו שירותים. מדהים. והדבורה זה גם כן דבר מאוד מעניין. דבורה, הרי כתוב במשנה, כל הבא מהטהור טהור, הבא מהטמא טמא. אם הדג הוא טמא, מוליד משהו, גם המשהו הזה טמא, כן? פרה שהמליט העגל, העגל כשר, כי הפרה כשרה. מלבד דבר אחד, זה דבורה. דבורה היא טמאה, אבל הדבש טהור. כאשר אוכלים אותו ביום הדין. היום היחיד שאוכלים דבש, יום הדין. שופטים אותך עכשיו בשמיים על חיי נצח, מה הוא אוכל? הבא מהטמא. איך יכול להיות? המדענים גילו בדור הזה, שלדבורה יש שתי כבות. זה היצור היחיד. מתוך 2 מיליון בעלי חיים שאנחנו מכירים, יש רק אחד עם שתי כבות. כבה אחת של האכילה, השתייה וכל מה שיש, וכבה אחת ששם לוקחים את הצוף, מאבדים אותו כמו במעבדה ועושים ממנו דבש. הדבש לא מתערבב עם מה שהדבורה אוכלת. הדבש זה מעבדה ליצור דבש בפני עצמה, כבה לחוד. לכן זה היצור היחיד שאתה יכול לקבל ממנו את מה שיוצא ממנו למרות שהוא טמא. דברים מדהימים, אינפורמציה שרק הבורא יכול היה לדעת. מי עלה לפני 3,000 שנה שלדבורה יש שני כבות? זה מתוך 2 מיליון היחיד שמותר. 2 מיליון בעלי חיים בטבע, כל מה שיש לו, שתי סימנים, מפריס פרסה ומעלה גרה, כשר. יש 4, אומרת התורה, יוצאי דופן. החזיר, הגמל, השפן והארנבת, 4. או שהם מפריסי פרסה, או שהם מעלה גרה, רק סימן אחד. מתוך 2 מיליון יש רק 4, מי יכול היה לכתוב את זה בספר לפני 2,000-3,000 שנה? מי? מה, הוא מכיר מיליונים של בעלי חיים? הוא ביקר בכל הג'ונגלים? הוא רואה את כל היערות? הוא מכיר את כל הנחלים? מי? אם יבוא אחד וימצא סוג חמישי שיש לו סימן אחד, פתאום יבוא איזה מישהו, יביא איזה כלב, לא יודע מה, יגידו, הנה, תראה, הכלב הזה מעלה גירה. סימן אחד. לא יודעים, לא ראינו מעולם את החיה הזאת. מישהו הביא מזימבבו איזה צור הולך על ארבע, ורואים שהוא מעלה גירה. כל היהדות ברגע מתרסקת. נגמר הכל. שבת, שואה, כל מה שהיה, שמע ישראל, תפילין, ברית מילה, הכל היה לריק. מה קרה? מצאו איזה כלב בזימבבווה. אתה לא מבין, הכלב הזה זה הטעות הראשונה ביהדות. כי מה? התורה אמרה יש ארבעה. הבורא הוא מושלם. לא יכול להיות שיש חמישי והוא לא ידע עליו. אם הוא לא ידע שיש עוד חמישי, סימן שהוא מוגבל. אם הוא מוגבל, איך אני יכול לשמוע בקולו לשמור שבת? הרי הוא הראה לי שהוא לא כל יכול. כבר לא יכול לסמוך עליו. זה השלמות שביהדות, אין את זה באף דת כמובן. שלמה המלך אומר, לך אל המלך, אל הנמלה הצל, ראה דרכיה וחכם. מה מיוחד בנמלה? הגמרא במסכת דרובין אומרת, אלמלא ניתנה תורה, אמר רבי יוחנן, אלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים דרך ארץ מהחתול ומהתרנגול. חתול שהוא עושה צועה ומחסה את זה, כמו כלב. תרנגול, תרנגול ותרנגולת, תרנגול ותרנגולת, שומעים? מה מיוחד בהם? הזכר שרוצה לבעול את הנקבה חצי שעה לפני הוא מפייס אותה. ככה נחמד אליה, עושה הצגה וזה, עד שהיא מתרצה ככה לחיזורים שלו, רק אז הוא בא להתחיל בפעולה. אף פעם הוא לא בא בתוך התקפה כזה דבר. אני אם הום! אין אצלהם כזה דבר. אין אצלהם. אומר הגמרא, עכשיו, אחד הדברים, הגמרא אומרת, ואז קל אמר וקל כנשר, ורץ כצבי, וגיבור כארי. ואז כנמר, אל תתבייש מאף בן אדם בשמירת המצוות. כמו נמר, הוא לא פוחד מאף אחד. דבר שני, מה זה קל כנשר? נשר זה החיה הכי, הציפור הכי כבד שיש בטבע. למה המשנה אומרת קל כנשר? מה, חכמים לא ראו נשר בחיים שלהם? אלא בגלל שהוא הכי כבד והוא אף הכי גבוה, נתנו לו ציון לשבח. יש הרבה יותר קלים ממנו, אבל ביחס לכובד, הוא העמל הכי גדול שיש בטבע, תלמד ממנו מוסר. ולמה רץ כצבי? איילה רצה יותר מהר מצבי. למה לא אמרו איילה? למה צבי? כי הצבי כל כמה דקות שרץ, נעצר ומסתובב, מסתכל אחורה. איילה ראש בקיא, רצה כל הזמן ישר, לא מסובב את הראש. למה? מה הבעיה? הבעיה אומר לך, הקדוש ברוך הוא, חביבי, עשית כברת דרך, שנה, שנתיים, אתה שומר מצוות, אתה בא ללמוד, עשית, אתה עומד להתחתן, עצור, תעשה חשבון, חשבון נפש. מה השגתי? הדרך שלי הביא לי הצלחה בחיים? או שכל החיים שלי זה הכל בלוף אחד גדול? אולי הגיע הזמן להשתנות, אולי 20 שנה אני תוכן מים, אולי אני חושב שאני דתי, חי בדמיונות, כמו רוב הדתיים היום בעולם שחושבים שהם דתיים, אבל באמת הם יגיעו לשם, יגידו, שמע, אתה חילוני עם כיפה על הראש. זה כל ההבדל. אתה רואה כדורגל, אתה רואה נשים ערומות בטלוויזיה כל היום, אתה לא ישר בביזנס, אתה לא 100% שומר שבת, אתה לא בוטח בי, אתה נלחם ומקלל והולך לבתי משפט. אדם הולך עומד שנה, מתבזה בבית משפט, מישהו גנב לו כסף. אם הוא היה יודע שהקדוש ברוך הוא מנהל את הבריאה, הוא בכלל לא היה מבזבז זמן על בית משפט. מה אתה הולך לבית משפט? הרי אם המיליון הזה שגנבו לך שלך, לעולם אי אפשר לקחת את זה ממך. זה חייב לחזור לך באחד הדרכים. חייב, כי זה התכלית שלך בחיים. שיהיה לך את המיליון האלה. אי אפשר לפגוע לקדוש ברוך הוא בתוכניות לעולם. ואם זה לא שלך, נכון, אתה יכול ללכת לבית משפט ולנצח. וישלמו לך את זה. תפסיד את זה במקום אחר. אתה לא, מה, הקדוש ברוך הוא, אתה לא סומך עליו שהוא דיין יותר טוב מהרב? או מהשופט בדאונטאון מנהטן? מה אתה מבזבז מיליונים לעורכי דין? הרי אם הקדוש ברוך הוא רואה שגנבו לך ולא מגיע לך, אז מה אתה דואג? מה, יש דיין שהוא אל האמת והצדק, מה אתה דואג? מה, הוא לא ראה שלקחו לך? שב בסבלנות ותחכה. ואם מגיע לך, אז עשו לך טובה. טוב ששילמת בעולם הזה, כי העונש בעולם הבא הוא פי מיליון יותר גרוע. הייתה חתונה, זוג מתחתן. אמרתי לכם קודם, בעולם הבא הבושה זה עיקר הכאב. עיקר הכאב. באמצע החתונה, פתאום לקראת הסוף, החתן אומר לקלה, שוד ושבר. כל המעטפה עם הצ'קים והמזומן נעלם. מישהו גנב את זה. מעשה שהיה. לפני כמה שנים זה היה בארץ. אומרת לו, הקלה, מה אתה אומר? מה נעשה? איך נשלם? לאולם? וואו, רצים באולם, האורחים, הדודים, כולם מחפשים, לא מוצאים את הכסף. קוראים למשטרה, משטרה בודקים, אין, מה הלך, הלך הכסף. חודש אחרי, שכבר התחילו להתאושש מהמכה, פתאום קיבלו את הווידאו של החתונה. אומר החתן לאשתו, רבקה, אולי היום יהיה לנו מזל, תוך כדי שהצלם צלם את האורחים, פתאום נקלוט מי גנב את הכסף מהכיסא. אומרת לו, באמת זה רעיון. שמים את הווידאו, יושבים כל המשפחה, באים, אוכלים, שרים, מסתכלים בווידאו, פתאום מגיע הרגע, ככה לקראת הסוף, שכבר התזמורת נגנת את השיר האחרון, שברגע הזה המעטפה נעלמה. איך שעומדים לראות עכשיו, המצלמה ככה, פתאום שומעים חוותה. אתם יודעים, הרצפה בארץ זה לא עץ, זה בטון. פתאום שומעים איזה ראש, בום, נופל על הרצפה ככה כמו סק. מסתובבים אחורה, מה רואים? אביה של הקלה התעלף. למה? כי שנייה לפני הראו אותו איך הוא גונב את המעטפה ורץ לאוטו. תפסו אותו על חם. מה למדנו מהסיפור הזה? זה מעשה שהיה. רגע אחד של בושה, והאדם לא יכול לפתוח את עיניו. קפה, משותק, נופל, משותק. התעלף. יש כאלה גם היו מתים מהתקף לב מכזו בושה. ויש כאלה, אם לא התקף לב, היו רצים מהבושה, קופצים מהחלון. יש עוד משהו על הסוס, שכתוב במדרש תלפיות על הסוס, דבר מאוד מעניין. עשו פעם החכמים של יוון ניסיון עם סוס. שמו לסוס סק על הראש, ולקחו אותו שיקיים יחסים עם אמא שלו. עכשיו הוא לא רואה. שמו לו סק על הראש, ומביאים אותו על נקבה, ותוך כדי התשמיש, הסירו מהראש שלו את השק. ופתאום הוא ראה שזה אמא שלו, סוס! אין לו בחירה בכלל. הוא לא בא לעולם הזה להיות צדיק או רשע. הוא רובוט. חי לפי אינסטינקטים, בעלי חיים. מותר האדם מן הבהמה עין. מה זה מותר? מלשון יתרון. אין לנו שום יתרון עליהם. מלבד הנשמה התאורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. למה אתה נותן דין וחשבון והיא לא? בגלל שאתה יש לך בחירה, ולבהמה יש רק אינסטינקטים. אין לה בחירה להיות צדיק, רשע. אי אפשר להגיד לטייגר, סלח לי אדון טייגר, לפני שאתה טורף את הזברה, חכה 5 דקות. תן לנו לגמור את התמונות לסרט, ואחר כך, בתיאבון. אפשר לדבר עם הזברה? הוא רעב, טורף. נגמר, אין, כתוב בתורה לא תרצח. זה לא עובד. בקיצור, הסוס הזה שראה, מה, שהורידו לו את השק? התחיל לרוץ כמו משוגע. רצו, רצו אחריו, מה ראו? הוא רץ לקליפ, לצוק, והתאבד, קפץ לסלעים. סוס, התאבד. מה אתה רואה? סוס, מה הוא מבין? אמא שלו, גילוי עריות, הוא מבין בכלל מה זה גילוי עריות? זה בעלי חיים. שואלים החכמים שאלה. אומרים, יש אנשים סוטים בעולם. הרי כל מה שכתוב בתורה, אתם רואים בימינו שאנשים עושים. תורה אומרת, לא יהיה משקף זכר. אתה רואה שאנשים עושים את העבירות האלה. אחר כך אתה רואה שהתורה אומרת שאסור לשכב עם בהמות. היום אתה חושב, בהמות? מי רוצה לשכב עם בהמות? עובדה שאתה רואה שאנשים בעולם עושים את זה. זה מציאות. אומרת התורה, מה קורה אם אדם שכב עם בהמה? מה עושים לבהמה? סוקלים אותה למוות. לוקחים את הבהמה, זורקים אותה מהר שתתרסק.
מה עם האדם?
האדם עוד יותר גרוע, אבל הבהמה, מה חטאה הבהמה? יש איזה פרה, יש לה איזה בעל הבית סוטה, לקח אותה, אנס אותה. מה עשתה הבהמה? חטאה? הלכה למועדון לילה בערב שבת, מה עשתה? מסכנה. לא מספיק נפלה בידיים של סוטה פסיכופת, עוד הורגים אותה, זה תורה אלוקים. זה לא איזה חכם טיפה שכתב את זה. זה הקדוש ברוך הוא שברא את הפרה. אומרים לך חכמים, בוא תלמד קל וחומר. אם בהמה שלא חטאה, שבא מכשול לעולם על ידה לאיזה יהודי, שהוא בן של הקדוש ברוך הוא, בגלל הבהמה הזאת, למרות שהיא לא אשמה, חפה מפשע, אבל במציאות יהודי איבד את העולם הבא שלו בגלל הבהמה הזאת, שהרי אם היא לא הייתה שם זה לא היה קורה, לא יכולים להשאיר אותה רגע בעולם. מה אנחנו נגיד? אם הבהמה שלא אשמה, סוקלים אותה, מה איתנו שעושים את העבירות מין האלה? מה יעלה בגורלנו שאנחנו בידינו לא לעשות? הסוס רץ והתאבד. אומרת לנו התורה, רבותה, אנחנו חמישה ימים, כל המטרה של הערב הזה זה לא לשמוע שעה דברי תורה ולברוח. מי שרוצה, אף אחד, אני לא מחזיק אף אחד פה בכוח. המטרה הפוך, תיכנה, תירגע, תקשיב, תעשה חשבון נפש. מה הוא אומר? אולי רק 70% מה שהוא אומר זה בסדר. אולי רק 20%, אולי 5%, אולי 1%. יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. יש לי בן דודה, הוא היום אחד הרבנים הכי רציניים שיש בעולם, לא בארץ, בעולם. כתב ספרי קבלה, ראיתי, נבעלתי. איך הוא הגיע לזה בתוך פחות מ-20 שנה. פעל תשובה, קצין. קצין גדול במלחמת לבנון הוא היה. בשריון. יום אחד הוא נוסע במכונית, יש לו נהג, אתם יודעים מה זה בצבא. הוא שומע קלטת. פתאום, הוא שומע הרבה דברים בקלטת. מה הוא שומע בקלטת? פתאום הרב צועק. יש אדם, כל החיים שלו טעות אחת גדולה. זהו, משפט אחד הוא שמע. קצין חילוני, מבריק, גאון, התעמת עם שמעון פרץ פעם, בתור יושב ראש מושב, מועצת התלמידים הארצית, ביש אותו, גירשו את שמעון פרץ מהבית ספר, על תלנה, קרא אותו. כמובן שאחרי זה זרקו אותו מהבית ספר, היה בן אדם חזק, חריף. פתאום הוא שמע את זה. אז הוא חשב, מה ההבדל בינו לבין האחרים ששמעו את הקלטת הזאת? אולי אתם פה בחדר הזה גם כן שמעת אותה. אולי אתם שומעים את זה כל יום. מה היה ההבדל בינו לבינינו? שהוא עצר את המכונית והתחיל לחשוב. רגע, אולי עליי הוא מדבר. הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, זכר צדיק לברכה, אחד מגדולי המקובלים בהיסטוריה, נפטר בגיל 38 מהעולם, השאיר עשרות ספרים. עוד מיליון שנה לא יהיה בדור הזה מישהו שיכול לכתוב ספר אחד שלו. עוד מיליון שנה. תראו מה זה, זה פחד מוות. זה לא יאומן איך בן אדם הגיע לכזו דרגה. מקל כמו דחליל. מדהים, באיטליה, בפדובה. רמח"ל, כולם יודעים, רמח"ל זה... הוא כותב דבר מאוד מעניין. הוא אומר, יש שני סוגי אנשים, שניהם בחושך. אז למה קוראים לזה שני סוגי אנשים? תגיד סוג אחד. זה בחושך, ראובן בחושך, שמעון בחושך. אומר הרמח"ל, לא, יש הבדל אחד ביניהם, וזה הכל. ששמעון גילה שהוא בחושך. ראובן עוד לא יודע. ראובן בדרך עם הקונברדבל שלו בסנדל, שחק גולף עם סיגר. זה יהיה ביוטיפול דיי. מה התכלית שלו בחיים? הוא מעולם לא חשב. למה נבראתי אדם? הוא מעולם לא חשב. למה אני יש לי אינטליגנציה, בחירה, הבנה, שכר ועונש בחיים? הוא לא חושב, חי כבהמה. גם השני. רק השני היום שמע קלטת, ראה סמינר בווידאו, בדיווידי, נכנס לוויבסייט, התעורר, בא הלילה לפה, לבית משפחת דן, התעורר, שמע משהו שזעזע לו את האיברים. שניהם עדיין רשעים גמורים. זה מחלל שבת, זה מחלל שבת, זה נואף, זה נואף, זה גונב, זה גונב, זה מתגלח בתער, זה מתגלח בתער, זה אוכל חזיר, זה אוכל חזיר. אבל הם כבר שתי קטגוריות. ברגע, יצאת מהקטגוריה שהיית בה ועכשיו אתה בקטגוריה אחרת. למה? גילית שאתה בחושך. עכשיו מה יקרה? כשהאדם מבין שהחיים שלו חושך, טעות, יש שני סוגי אנשים. יש אדם אומר, אני בחושך, מה שיהיה יהיה. דעיה לצרה בשעתה, נגיע לגשר, נחצה אותו. יש אדם אומר, רגע, רגע, מה? הרי עכשיו שאני חוגג על הקרדיט קארד, אני אצטרך בסוף לשלם, לא?
לא חייב.
חייב. לא תשלם, קחו לך את הבית, אתה לא יכול לברוח מהם. מה יוצא בסוף? שמעו טוב. יוצא שהאדם מבין, היום אני עושה דברים, בעוד כמה שנים אני אשלם עליהם, למה לי לעשות? כדאי, הגיע הזמן להשתנות. אומר ככה, תדעו, משה רבנו הקדוש ברוך הוא בא אליו, אומר לו לא תיכנס לארץ. מעלה אותו על ההר ומראה לו את הארץ. מראה לו את כל הדורות, ככה כתוב. הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא מראה לו את גיהנום. הוא רואה מה הולך בגיהנום עכשיו. רואה שם אנשים צורכים, מה שהולך שם נורא והיום. תקראו קטע אחד בראשית חוכמה, תיאור מה שקורה שם, תאמינו לי שמאותו רגע כל החיים שלכם יכוונו תבנית חדה לכיוון אחר. רק מהפחד, אבל זה לא החוכמה לפחד. החוכמה היא משכל לעשות, לא מפחד, לא מאילוץ. אז עכשיו הוא אומר ככה, תראו. הוא מסתכל שם. התעייפתם, זהו? כן, מספיק להיום. כבר רואה, כבר זהו, אה? כמה זמן אני מדבר? בקושי שעה. טען, מה קרה? אפילו לא שעה.
מתחיל את זה ב-12 בלילה, אנחנו נהיה יותר ערניים.
אה, כן, אתם מתחילים את היום ב-12 בלילה? או שיש לכם יום עמוס מחר?
יום עמוס.
יום עמוס. טוב, נסיים עוד 10 דקות. 10 דקות ונסיים. איפה היינו?
קרדיט
קארד. עברנו כבר את הקרדיט. משה רבנו עומד על ההר. הקדוש ברוך הוא בתורה כתוב כל יום, והי ערב והי בוקר יום ראשון, והי ערב והי בוקר יום שני. כל פעם מה כתוב? וירא השם כי טוב, נכון? יום שלישי רשום פעמיים כי טוב. יום שני לא כתוב כי טוב. אומרת התורה שבעל פה, כי הקדוש ברוך הוא ברא את הגיהנום ביום שני, לא נכנס בתורה המילה כי טוב על יום שני. יום עם פחות מזל. יום שלישי קיבל פעמיים כי טוב גם בשביל יום שני. שומעים? עכשיו תראו דבר מעניין. כתוב שמשה ראה מה שקורה שם. משה, משה, לא גדול הדור של היום. משה רבנו הגדול מכולם. החל משה רועד. החל משה רועד. רואה מה הולך שם, התחיל לרעוד. מה אתה רועד? הקדוש ברוך הוא לפני שאלה אותך להר, אמר לך רב לך, שתוק, אל תתפלל, גמרנו, לא תכנס לארץ. אבל מה? אתה נכנס לגן עדן, לחיי נצח. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. כן? כי מנסה השם אתכם, מה כתוב בתורה? לראות את תשמור מצוותיו או לא. מה ההמשך? להטיבך באחריתך. בסוף תקבל את השכר, מה אתה דואג? לעומת זאת על הרשעים, מה כתוב? אלה שלא שומרים מצוות, מה כתוב עליהם? משלם השם לרשע אל פניו להעבידו. לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו להעבידו. תסתכלו בתורה, פרשת ואתחנן בסוף. כל מי שלא שומר מצוות, כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו זה לרעתו. מכונית לרעתו. אוכל לרעתו, בגדים יפים לרעתו, שעון יפה לרעתו. למה? הוא מורד בבורא, איך יכול להיות שהוא מקבל מתנות? התורה כבר ענתה על השאלה הזאת. משלם לרשע זה לא רע. יכול להיות שיש לו לב זהב, כולם מתים עליו. ג'וקר, נחמד, עוזר לכולם, לא רב מכות, עדין נפש, פרופסור באוניברסיטה, שר המשפטים, מה שאתה רוצה. חלל שבת, גלח בתר, אוכל לא כשר, מרמה בביזנס, נגמר הסיפור, הוא כבר בקטגוריה של הרשעים. רשע זה לא רע. רשע פירושו אינו שומר את מצוות הבורא במזיד. זה ההגדרה של רשע, אז אין קשר בין רשע לרע. שני קטגוריות שונות. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה מזומן לחיי הנצח. מה משה אומר לו? מתחנן אליו 515 תפילות, תשאיר אותי, תן לי עוד שנה לחיות, להיכנס לארץ. אני לא מבין. אם עכשיו הקדוש ברוך הוא יבוא לאחד מאיתנו, יגיד, היי, יוסקה, תתכונן, תגיד שלום לאשתך, לילדים, לכולם, תרשום את הצוואה, תוך יומיים, אני מכניס אותך לגן עדן, הכי טוב שיש, עם כל הצדיקים. מה יעשה אדם כזה? יתחנן, תשאיר אותי פה, שאני אקום ב-6 בבוקר, ילך לעבודה בסאבווי? מבטיח לי חיי נצח. חיי נצח, מי המטומטם שיחליף חיי נצח בחיים בעולם הזה? אז מה משה אומר לו? עודייני נא את כבודך, תשאיר אותי בתור בעל חיים אפילו. רק מה? תן לי לשרת אותך השם עוד שנה. זה מה שמעניין אותו, רואים מה זה צדיק? השם אומר לך, גמרת את התיקון שלך, נגמר, לך, קבל את שכרך, קוראים לך מהבנק, חביבי בוא, הצ'ק מוכן, לא, לא, תנו לי לעבוד עוד יומיים. מה זה תן לי לעבוד? כי בא, גמרנו. בוא תקבל, עבדת עכשיו, בנית בית, עשית מסגנים לבניין שלם, שנה אתה עובד, הרגו אותך, מיררו לך את החיים, בוא, צ'ק מוכן. לא, לא, תנו לי לעשות עוד 3-4 קומות, אני נהנה מלעבוד. מה זה פה? והנה משה, זה משה רבנו, אומר לך שברוך הוא, תן לי לשרת אותך, שווה לי.
רגע, איך משה התחנן לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא נהנה. עכשיו אתה אומר לנו, אל תלכו לרב, תלכו לבקש מהקדוש ברוך הוא, אז לנו בכלל אין צ'אנס.
לא נכון. כי משה גמר את התיקון שלו, הוא עשה עבירה אחת, וזהו זה.
על אחת,
הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. לא, אבל... לא, חס וחלילה. כתוב, בצע לך... חמש עבירות. אבל העבירות שלו זה בכלל לא עבירות. אם אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה 10 בדקה כאלה. מה זה? הוא אמר לו, תדבר אל הסלע, אז הוא יקע בסלע. זה העבירה הזאת? מה יש בזה? על הרמה שלו, לרמה של משה. הדברים הם עמוקים, אין לי עכשיו זמן להיכנס לזה. עזוב את זה עכשיו. דבר אחד ברור, בסוף מה כתוב על משה? מה שכתוב עליו, עליי ועליך לא יכתבו. והאיש משה ענב מכל אדם. זכרו תורת משה עבדי, לא יקראו לזה תורת יוסי עבדי, תורת יצחק עבדי, תורת משה עבדי, גמרנו. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא לא מייחד את שמו על אנשים חיים. התורה כתוב אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, בתפילה אומרים את זה. שכל עוד אברהם אבינו חי, לעולם הקדוש ברוך הוא לא הציג את עצמו כאלוקי אברהם. רק אחרי שהוא מת, אותו דבר יעקב. אחרי שיעקב נפטר, הקדוש ברוך הוא אמר, אלוקי יעקב, אלוקי ישראל. ביצחק אבינו, הקדוש ברוך הוא גם כן לא אמר אלוקי יצחק, עד שהוא נהיה עיוור. היחיד בהיסטוריה שהקדוש ברוך הוא ייחד את שמו עליו בעודו בחיים, זה יצחק אבינו. שואלים חז"ל, למה, מה השתנה יצחק? מה, הוא יותר צדיק מאברהם ויעקב? בטוח שלא, אברהם, יעקב. יצחק נהיה עיוור. עיוור חשוב כמת, ככה כתוב. ברגע שאדם אין לו ראייה, הלך לו כל היצר הרע, נגמר. גמרנו, אין לו תאוות לכלום, לא לאוכל, לא לנשים, נגמר הכל.
אז מה עם אלה שנולדים עיוורים?
אין להם, יש להם, העונש שלהם בעולם הזה זה רק הסבל, זה התיקון שלהם. אין להם כמעט שום ניסיון. מה כתוב בשמע ישראל שאומרים כל יום? לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים מלשון זנות. העיניים מביאות לזנות. אם אדם לא רואה, יש איזה אחד, היו לו שתי בנות. אחת מכוערת מאוד, ואחת כל היום צועקת ומקללת. אמר, איך אני אחתן את הבנות האלה? אין לי, אף אחד לא ירצה אותם. זאת מכוערת כמו הלילה, וזאת היא כל היום מקללת. אז עלה לו רעיון. לזאת הוא הביא חרש, ולזאת הוא הביא עיוור. אז עכשיו הם חיים כזוג יונים. העיוור לא רואה שהיא מכוערת, והחרש, הוא לא שומע את הקללות של אשתו, אז יש יופי של הרמוניה בבית. יום אחד הגיעו הרופא דגול לעיר, נכנס לעיר, שמע שיש כזה עיוור וחרש, הלך ריפא אותם, נתן להם כל מיני זה. איך שריפא אותם, הוא שומע קללות, זה שרואה, וואו, איזה חושך. גמרנו, באים לרבנות, רוצים להתגרש. אומר האבא, מה זה? אני חייב לתבוע את הרופא הזה, הרס לנו את החיים. אז באו, תבעו אותו על מיליונים. הוא הציל אותם, תובעים את הרופא. אומר לרופא, מה הם רוצים ממני, כבוד השופט? השופט אומר לו, תשמע, יש להם טענה. עד שהגעת לעיר, הם חיו כזוג יונים, חיו. מהיום שהגעת לעיר, נהרסו להם החיים, נהרסו. בסדר, התכוונת לטוב, הכל טוב ויפה. אם ככה אני פוסק, שתשיב אותם למצבם הקודם. תעבר אותו מחדש ותחריש את זה מחדש. התחילו לצעוק, מה פתאום, איזה שופט, זה לא מוכן להיות עוד פעם עיוור. אומר לו הרופא לשופט, אתה רואה כבוד השופט? אתה רואה איזה נוכלים הם? עכשיו הם נפלו בפח, הם גילו דעתם שטוב להם להיות. שכמרנו, כבר לא רוצה להיות חרס, זה אנחנו. האדם מגיע אחרי 120 שנה לקדוש ברוך הוא, מגיע ליום הדין, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, קבלת עתים לתורה, ישר יש לו נאום, רגע, hold it right there, אני אמרתי לך לברוא אותי, אני אמרתי לך לתת לי אוכל, ותהרוג אותי, מה אתה מחיה אותי 70 שנה, לא מעוניין, אתה לא שאלת אותי אם אני מעוניין להיוולד או לא, הרי בתורה כתוב, בעל כורחך אתה נולד, בעל כורחך אתה חי, ובעל כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון. שנתיים וחצי ישבו בית שמאי ובית הלל ודנו בסוגיה, שומעים? שנתיים וחצי, כל החכמים של ישיבה אחת נגד כל החכמים של ישיבה אחרת. כל החכמים של הדור הזה ביחד, זה לא הלכלוך של הציפורן של אחד מתלמידי שמאי או הלל, אפילו לא הלכלוך מבחינת רמה. גדולי ההיסטוריה, מחיי המתים, התנאים הקדושים, שכל אחד מהם היה יודע את כל התורה, הכל בעל פה, הכל בעל פה. רבים שנתיים וחצי, אם טוב לו לאדם שבא לעולם או לא. מסקנה סופית אחרי שנתיים וחצי, שזה מביא ראיה, וזה מביא ראיה, ומתווכח כמו בבית משפט. גמרו ומנו שעדיף לו היה שלא בא לעולם. ועכשיו שנברא, נו מה, אכלנו אותה כבר, נבראת, לא? יפשפש במעשיו. זה המסקנה של החיים. אתה כבר פה? אתה כבר פה? הכניסו אותך לבית סוהר עכשיו. יש בבית סוהר תורנות, עבודה. אם תמרוד, יכניסו אותך לצינור, ירעיבו אותך, יעריכו לך את המאסר, לא תלך איתם ראש. אי אפשר לנצח את המערכת. אתה כבר פה? תתנהג יפה, שיקצרו לך את השירות, שיתנו לך כל מיני פטורים, אולי יתנו לך איזה סיגריות מתנה. שומעים? אין לך ברירה, אתה כבר פה, אז למה לא תרוויח מהחיים האלה? לא חבל להפסיד. אני מסיים בסיפור אחד, יש את הרב סילבר מסינסינטי. יום אחד הוא רואה בישיבה שלו איזה זקן, אשכנזי, שיודע את כל התפילה, מתפלל, והוא רואה שלפי התפילה שלו זה אחד שיודע דת. רואים על אדם איך שהוא מחזיק את הסידור, כבר יודעים אם הוא דתי או לא. הוא רואה שהבן אדם הזה הוא בכלל מחלל שבת. אבל מה? הוא יודע את כל התפילה. הוא בא אליו, אומר לו, שלום כבודו, מי כבודו? אומר לו, קוראים לי כך וכך. אומר לו, אני רואה שאתה לא שומר מצוות, אבל אתה יודע, יידיש, את כל התפילה, מה הסיפור שלך? תספר לי קצת, מתחבר איתו. הוא אומר לו, תשמע, אני הייתי חרדי פעם, אבל אחרי השואה אני הייתי חילוני. אומר לו, למה? אבל יש הרבה שעברו את השואה ונהיו עוד יותר חרדים. למה בחרת להיות חילוני? אז הוא אומר לו, כבוד הרב, אם תשמע מה ראיתי, אתה תבין אותי. אומר לו, מה ראית? אומר לו, אתה יודע, בשואה היו כמה דברים שהנאצים היו נהנים לעשות. דבר אחד, הם היו מעמידים אותנו 17 שעות ככה בשמש, דחלילים ככה, בלי כל היום פרוסת לחם אחת, זהו, זה האוכל. ככה עומדים, מתנדנדים כל היום, עד שמישהו זז, יורים בו. כל רגע נופל מישהו אחר לידך, ואתה ככה כל היום צריך לעמוד, כי לפעמים לא היה להם מה לעשות איתנו, לא היה עבודה, אז היינו רק עומדים ככה כל היום, ואתה יודע, כל רגע מישהו נופל. ככה זה היה החיים שלי יום-יום. יום אחד אני עומד בשורה שנייה, זה שלפניי, אומר לי, פישל, אומר, יהיה, כן. אומר, פישל, עוד 5 דקות שקיעה, שקיעה, שקיעת החמה, עוד 5 דקות לילה. נגמר היום. 17 שעות אני עומד מהבוקר, הוא אומר לי, עכשיו עוד 5 דקות שקיעה. אני אומר לו, נו, אז מה עוד 5 דקות שקיעה? הוא אומר, עוד לא הנחנו תפילין היום. שומעים, 17 שעות הוא עומד במצב הזה. איך אפשר להיות דתי במצב כזה? אני שואל אתכם, תראו מה זה, זה דור אחד אחורה. איזה אנשים, באיזה דרגות היו. הוא אומר, טוב, אנחנו היינו בכזו רמה, שתבין על מה מדובר, הוא אומר לרב. הוא אומר, יום אחד, היה שם אחד במחנה שהשיג זוג של תפילין. לא היה תפילין בכלל. תמיד היה חלטורה, אחד העבירו אותו מפה, אז הוא לוקח את התפילין שלו, זה מוברח הכל. זה הכל בקומבינציות כדי שלא יתפסו אותך, תופסים אותך עם תפילין, גמרת. אז הוא אומר, אחד השיג זוג תפילין. מה עשה? היה מחביא את התפילין באיזה מקום. ואנחנו היינו באים ככה בשש בבוקר, לפני שבאים לעשות ספירה, היינו באים כדי להניח תפילין, אבל זה סכנת חיים, כי אם בטעות הגרמנים באים וקופסים אותך עם תפילין, אמרנו, יורים בכולם. אז הוא אומר, היית, כל הידיים שלך היו רועדות, היית מניח את התפילין, אומר, מהר שמה ישראל, מוריד את התפילין. אומר, אבל הבן אדם הזה היה רע מאוד, הוא לא נתן לאף אחד להניח תפילין בחינם. אין כזה דבר. אתה רוצה להניח תפילין? שלם. ניצל את הצדיקות שלנו. אז כל אחד היה צריך לשחד אותו במשהו. אחד נתן לו פרוסת לחם, אחד נתן לו סיגריה, אחד נתן לו איזה שאריות מאיזה רצועה של שם, משהו. כל דבר היה לו ערך גדול שם. תבינו, מי זה היה האנשים האלה? אתמול הם היו בנקאים גדולים, שופטים, עורכי דין, חברים בקונגרס הגרמני. אחרי שבוע הכניסו אותם בפח השפעה, וככה הם עומדים רעבים ללחם ומתחננים להניח תפילין. איך העולם מתהפך ברגע? הוא אומר, באו אנשים מתחננים אליו בדמעות, קורעות לב, אין להניח תפילין, אין לי כבר מה לתת לך, אין, לא נשאר לי כלום, אין לי לחם, אין לי תפוח, כלום. אומר, לא, אין כסף, אין תפילין, גמרנו. אז הוא אומר, אותו רגע הבנתי, אמרתי, אתה יודע מה, אם הדת זה ביזנס, מה פתאום אני בכלל שייך לכזה דבר? לא רוצה לשמוע מזה יותר. נעדרתי נדר, לעולם אני לא אשמור מצוות יותר. ומאז שהייתי נער, ועד היום, תראו אותי, אני כבר זקן, חילוני גמור, שונא את הדת אני, זו האמת, הוא אומר לו. אומר לו הרב סילבר, טיפש שכמותך. ישמעו אוזניך מה פיך הטיפש מדבר. ככה עונה לו בפנים. אומר לו, ימים, חודשים, ראית יהודים מוסרים את הנפש שלהם כדי לא לפספס פעם אחת תפילין. את הפרוסת לחם האחרונה שלו שהוא עומד למות ברעב, מי ייתן בשביל להניח תפילין? היום מיליונרים יש להם כל טוב, יש להם תפילין בארון 20 שנה. לא מפותחים את זה פעם אחת. הגמרא אומרת, קרקפת, זה לא מניחה תפילין, נקרא פושע ישראל בגופו. תראו איזה הגדרה מזעזעת. כמה ישראלים יודעים את זה? אני אמרתי את זה לכמה ישראלים, מהר מהר תקנה לי תפילין, כמה עולה? אתה אומר, מה קרה? למה עד היום לא רצית? כי הוא לא ידע. עכשיו שהוא רואה שזה כתוב בתורה, הוא נבעל. וואו, אותי בני וביניכם. זה לא איזה סתם מצווה. אות אי, והיה לאות על ידיך. שבת נאמר אות, ברית מילה ותפילין. ראשי תיבות שבת, שין, שבת, ב', ברית מילה, תף תפילין. מה המיוחד בשלושת המצוות האלה? עד שלושתם נאמר אות. אומר לו הרב סילבר, כל היהודים שבאו ומסרו נפש לקיים מצוות תפילין, לא הרשימו אותך. לא למדת מהם מוסר. מכל האנשים, דווקא ברשע האכזר הזה, ממנו למדת? למה אתה כזה שקרן צבוע? למה אתה צבוע שקרן? מה למדת מאחד נגד מאות? למה מהם לא למדת רגע לפני העולם הבא? אז הוא התחיל לפקוד. מה זה שהיה לפני כמה שנים? התפרץ בבכי, עולם הבית כנסת שם מלא אנשים. אומר לו, דופק ככה את הראש שלו, אומר, איך לא חשבתי על זה? איך לא חשבתי על זה? הם היו לוקחים את הפרוכת של הבית הכנסת, שמה היה כתוב על הפרוכת? זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. היו תולים את זה בכניסה לתאי הגזים. עומדים בתור, והם עומדים וצוחקים. זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. ככה היו אומרים. מה היו עושים היהודים? מתחילים לרקוד. רוקדים, שרים. זה היה משגע אותם. יש אחד שעד היום הוא חי פה בקווינס, כבר בן 90 ומשהו. יום אחד הנאצי אומר לו, תשמע, תפסיק לשיר. אומר לו, אני שר מתי שאני רוצה. אתה רוצה, תהרוג אותי. זהו, ככה היה עונה לו. יום אחד הנאצי הזה אומר לו, שמע, חביבי, אם אתה לא שותק, אני קובר אותך חי היום. אומר לו, בבקשה, תקבור אותי חי. תראה איזה אמיץ. אומר לו, לא, תביא את חפירה עכשיו. היה שלג, קור, קור. עדים באוויר מרוב קור. אומרים כל היהודים, פחד מוות. תתחיל לחפור, חופר, האדמה כמו בטון, חופר, 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 ושר, לא מפסיק לשיר. זה עכשיו, הנאצי הזה משתגע, מה זה, זה משוגע זה? איך הוא שר? אני הולך לקבור אותו חי, הוא שר. אחרי שחפרת בו, אומר לו, אוקיי, תתפשט. מוריד את הג'קט, את המכנסיים, נהיה ערום לגמרי, תחתוני, הכל למטה. מה נשאר עליו? ציצית עם קצת חוטים. אומר לו, זה מה זה? תוציא גם את זה, תוציא. אומר לו, לא, 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 זה אני לא מוציא. אומר לו, תוריד, תוריד, מה זה זה? הוא דבר איתו גרמני. אומר לו, זה אני לא מוציא. אומר לו, מה אכפת לך מזה? כבר ערום, אתה כולם רואים אותך ערום, אז זה ישמור עליו. הוא לא הבין עוד. אומר לו, לא, לא, זה הבורא של העולם ציווה אותי ללבוש את זה כל הזמן. זה אני לוקח איתי אליו. אומר לו, מה, עכשיו אני קובר אותך חי, מה תיקח את זה איתו אליו? אומר לו, כשאני אגיע אליו, אני אוריד את זה, ואני אחזיק את זה, ואני אגיד לו, אתה שציווית אותי לשים את זה, אתה הבטחת שתנקום ברשעים, שהוא ינקום בך. זה העדות שלי, אני לוקח את זה איתי. זה שאמר לי לשים את זה, הוא זה שיפרע ממך. מה חשבת? העולם זה הפקרות? שאל הגרמני, גרמני מפלצת. זרע המלק, ימח שימם. הוא נכנס לפחד. עמד... עכשיו יש לו קונפליקט רציני, מלחמה בין הכבוד לבין המציאות. הוא הבין שהוא צודק, הבן אדם הזה. הוא הבין. צד שני, כל היהודים מסתכלים, מה, אני חנה אליו? אז היה לו רעיון. מה הוא אמר? אתה משוגע, לא שווה לבזבז עליך כדור. תלבש, תלבש, לך לעזאזל. עזב אותו והלך. הוא בא פה לאמריקה, התחתן, כל הבנים שלו רבנים, אחד ראש ישיבה בבורופר, כולם. הוא סיפר את הסיפור הזה, הבן אדם הזה. תראו מה זה מצוות ציצית. בזמן השואה הם היו עושים את המשפטים בשבת. היו מביאים שוטרים שהם יהודים, קאפו. יהודים. היו מביאים שופט יהודי. הנאשמים כולם יהודים. רק הקהל גרמנים. יושבים וצוחקים, מבסוטים, רואים שוק כל שבת. וזה שכותב את הפרוטוקול, גם כן יהודי. מביאים איזו אישה, אומרים לה, גברת, את נאשמת שזרקת לחם ליהודי בתוך המחנה. זה את או לא? היא שותקת. צועקים בקהל, היי, זה לא את, את היית איתנו. אנחנו באנו להעיד. יהודים עומדים שם, צועקים. היא שותקת. אומר לה השופט, עשי טובה, חבל על הזמן. זה את או לא? אין לנו זמן. היא לא מדברת, שותקת. עוד פעם, עוד פעם, בסוף הגרמני ככה, בכעס, אומר פעם אחרונה, כן, כן, לא, מוות. אז היא לא מדברת. אז הוא אמר, גזר דין מוות, מוציאים אותה החוצה עכשיו. עכשיו שהיא הולכת החוצה, זה סך הכל שתי דורות אחורה, אני לא מדבר איתכם בתקופת משה רבנו. יכול להיות הסבתא שלנו. מוציאים אותה החוצה, בא הבן שלה, אומר, אמא, לא כתוב בתורה שמצווה לוותר על החיים ולהתאבד. זה התאבדות מה שעשית. כתוב בתורה אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. למה את הולכת למות על סתם? זה לא את. אומרת לבן שלה, טיפש, אם אני הייתי מדברת, היהודי שכותב את הפרוטוקול היה כותב בשבת. אתה לא רואה מה כתוב בתורה לכתוב בשבת? מה כתוב בתורה על אחד שכותב בשבת? מחלל שבת מות יומת, היא אומרת לו. ונכרתה הנפש ההיא מישראל, יכרתו את הנשמה שלו לנצח. לפחות אני הולכת לגן עדן, עוד דקה, פחות דקה, זה לא משנה במילא. למה שהוא בגללי יכרת? שומעים כזה דבר? שתי דורות אחורה. והיום מה עושים הישראלים בשבת? אתה בא, יש משחק. למה? בורות, לא רשעות. לא מאמין שאנשים כאלה רעים ואכזרים למרות בבורא? הרי הוא עובר בברזן או ברית, שודדים אותו כל יום, הוא אומר תנק יו. תנק יו, הוא אומר לו. תן לו $10, מחזיר לו דולר, אומר לו תנק יו, סר.
כבר לא, כבר לא. לא מחזיר דולר.
אה, כבר לא?
וואה.
כשאני באתי, אני חושב שזה היה $2. כשבאתי לאמריקה. תראו, רבותיי, יש אחד בארץ, קוראים לו הרב שטיינמן. שמעתם עליו? הרב אהרון לב שטיינמן, מנהיג העדה החרדית של הליטאים. הוא והרב אלישיב, זה שני הקודקודים. יום אחד הוא בא ללקווד בניו ג'רזי. הוא בא לבקר את הרב קוטלר, ראש ישיבת לקווד, 3,000-4,000 תלמידים, תחת ידו. הוא נכנס אליו, יושב איתו בשולחן שבת, פתאום הוא רואה במזנון זוג נעליים מימי אנטיוכוס, מלאים ככה באבק, מצ'וקמקים, נעליים ממזמן, בתוך הסילבר. תאר לך, יש לך עכשיו מזנון, סילבר, כל מיני קריסטלים בפנים, פתאום זוג נעליים. אומר לו, מה זה כבודו? מה הנעליים עושות בתוך המזנון? אומר לו, אני ירשתי את הנעליים האלה. ממי? מאבא שלי. למה? מה מיוחד בנעליים האלה? הוא אומר, בזמן המלחמה, היו הגויים מפציצים, פגזים, נופלים כל רגע ליד הישיבה. בום, בום, פיצוצים. הרב ניבל אמר לתלמידים, רבותיי, כולם להרוס תיקים, לקחת רכבות, כל אחד יחזור הביתה עד שתיגמר המלחמה, אני לא רוצה אחריות עליכם. כל התלמידים ארזו את הכל, לקחו רכבת, נסעו הביתה, ברוסיה. תלמיד אחד הגיע הביתה, היה אני מרוד. היה לו בדיוק כסף לחזור הביתה, זהו, ככה זה היה החיים אז. אמא שלו רואה אותו פתאום מופיע באמצע הלימודים. מה זה? מה אתה עושה פה? הרב שלח את כולנו הביתה. אומרת, זה רב זה? מה רב? מה, הוא לא יודע שהתורה זה הצלת נפשות הכי גדולה? גדול, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. מהר תחזור לישיבה. אומר לה, איך אני אחזור לישיבה? אין לי כסף. איך אני עכשיו אסע? זה מאות קילומטרים. אומרת לו, מצידי תלך ברגל. תחזור מהר לישיבה, תגיד לרב שלך שאני הכרחתי אותך לחזור. הרס את התיק והתחיל ללכת ברגל שבועיים. שבועיים ברגל בקור של רוסיה, אחרי שבועיים המלחמה ממשיכה. הוא נכנס לישיבה, רק הרב נשאר שם. תום הרב רואה אחרי שבועיים, הוא חזר. אומר, איך הגעת לפה? איפה היית? אומר לו, הגעתי הביתה, אמא שלי כעסה מאוד ששלחת אותנו, מה זה, זה תלמוד תורה? איך נבטל תורה בגלל פגזים? עדיף למות מאשר ככה. כמה הוא נותן לו לרב דרשה? אז היא הכריחה אותי לחזור לישיבה ללמוד. עכשיו הרב ריחם עליו, שבועיים הוא הלך ברגל כזה עני, אז הרב אמר לו, אני מבקש ממך טובה, אל תגיד לי לא. אל תגיד לי לא, אני רוצה לקנות ממך את הנעליים. משלם לך הרבה כסף עליהם. אני רוצה לקנות את הנעליים האלה, זיכרון עולם על מסירות נפש של יהודי לתורת השם. חייב לקנות ממך את הנעליים. מה הוא יגיד לרב? נעליים כולם קרועות, מצ'וקמקות, משבועיים הליכה. הוא קנה ממנו את, את הנעליים בהרבה כסף. הוא הוריש את הנעליים האלה לבן שלו, שהוא היום ראש ישיבת ליקווד, פה ליקווד בניו ג'רזי. הוא הכניס את זה בתוך המזנון, שואל אותו הרב שטיינמן, מי זה הבחור הזה? אומר לו, אתה יודע מי זה? הרב שח. הרב שח, 108, חי 108 שנים. אומר לו, זה הרב שח, הבנת למה הוא נהיה הרב שח? זה יהודי אמיתי. קשה לי, כבוד הרב, המזגן לא עובד. קשה ללמוד. אני לא תופס. האוכל פה לא בריא. מה אתה באת לפיקניק פה? בשביל מה שמו אותך פה? להתענג? לאכול סושי? אופנה חדשה היום. אחד בא אומר לי...
יש
כשר. אחד בא אומר... כן, נכון, כשר. כל הדרכים כשרות. שומעים? אחד בא אומר לי, כבוד הרב, שומעים? אחד בא אומר לי, כבוד הרב, אני רוצה להזמין אותך לדבר באיזה בית כנסת. לא יגיד את השם של המקום כדי לא לבייש אותם. אמרתי לו, בבקשה, אני בא. אומר לי, אבל אל תיפגע, אני רוצה להגיד לך משהו. אומר לי, מה? אומר, אני רוצה לקחת אותך לחנות, לקנות לך חליפה רצינית של דיזיינרים ב-$1,500-$2,000, בגלל שאני יודע איך האנשים האלה חושבים. אם הם יראו אותך עם חליבה של $200, כל הערך שלך ירד ביניהם, הם כבר לא ישמעו אותך. הם רק מסתכלים על הבן אדם מי הוא, לפי זה הם שופטים אותו. שומעים כזה דבר? לאן נדרדרנו? שומעים מה מדובר פה? מתי זה? אתמול בלילה. אתמול בלילה שמעתי, בחיים שלי לא הבנתי שאני עוד אשמע כזו שטות. על מה בודקים את האדם? על חתיכת בד.
תגיד שזה
לכבוד שבת. אני לא צריך שלם, לא הבנת? הוא מוכן שלם עליי $2,000 בשביל שיהיה לי חליפה של איזה שם של איזה פלגמט מפריס. נו, אז לא מספיק טוב חליפה של $200? אני שואל אתכם שאלה, אתם באמת מצדיקים אותו או שאני חולם? אוקיי, חשבתי שאני חולם.
היית מדפיס על הגב של החליפה הזאת.
אומרת התורה, בואו נסיים. אומרת התורה, חס ושלום, מכסה פשעיו לא יצליח. שומעים? מכסה פשעיו לא יצליח. הוא מודה ועוזב ירוחם. אתה מודה שאתה רשע? אתה מודה שחטאת? אין בעיה. זה כבר התקדמות גדולה. אני צדיק. אני לא מעשן, לא שותה, לא משחק סנוקר, לא גונב, לא פוגע באף בן אדם. מה אתה רוצה ממני? אומרת התורה, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. על זה תקבל את רוב העונש. על החוצפה. יש עבירה, נכשלת יצר הרע, גרוע מאוד, אתה צריך שלם, בסדר. אני צדיק? אנחנו נראה לך מי צדיק. הנני נשפט אותך, אני שופט אתכם על מה? על אומרך לא חטאתי, זה בשבילי הכי גרוע. זה אנחנו, אנחנו, אנחנו. מה, אנחנו לא ככה? מה הבעיה? מה, אני לא הולך לבית הכנסת כל יום? מה את רוצה ממני? אני מניח תפילין בבית. נו, אז מה? אני יודע, אני ככה, ואני משתדל, וקשה לי. בסדר, קשה לך. אחד אומר לי, שמע, אני לא יכול לקום בשבע לבוא לבית הכנסת. קשה לי, מה, אני יושן מאוחר. אני לא יכול, לא יכול. אמרתי לו, אתה שקרן. אומר, למה, למה? אני באמת לא יכול. אמרתי לו, אתה שקרן. אומר, למה שקרן? אמרתי לו, אל תגיד לא יכול, תגיד לא רוצה. אומר, אבל אני באמת רוצה. אמרתי לו, אתה רוצה לראות איך ממחר אתה בא כל יום בשש לבית הכנסת, לא בשבע? אני מקבל על עצמי להכין לך $1,000 מזומן ולעמוד לחכות לך בפתח בית הכנסת. וכל פעם שתגיע בשש בבוקר לבית הכנסת, $1,000 מזומן ביד. סגרנו? אומר לי, מה, אתה רציני? אני אומר לו, כן, אני לא מצוחק איתך. הוא קם ישר, לוחץ לי, אמרתי לו, לך, לך, קיבינימט, רוצה $1,000. אבל שהקדוש ברוך הוא מבטיח חיי נצח, זה לא טוב בשבילו. למה הוא לא קם? הוא לא מאמין בהשם. עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר, חביבי, אני לא חבר כנסת. אחד חבר כנסת בארץ מת. הגיע לעולם הבא, אומרים לו, תשמע, חביבי, אתה חבר כנסת מכובד, לא יודעים איפה לשים אותך, גן עדן, גיהנום, אנחנו פה בדילמה. לכן, אנחנו נראה לך קודם כל את הגיהנום, נראה לך את גן עדן, ותגיד לנו מה דעתך. הוא אומר, וואו, גם פה מתחשבים בדעתי. בסדר גמור. לוקחים אותו לגיהנום, אריק קלפטון, סנטנה, פינק פלויד, וואו, איזה יופי. אומר, מה? זה גיהנום? החיים שלי לא היה לי כאלה חיים. לוקחים אותו, ג'טסקי, ריח של על האש, איזה יופי, מגרש גולף, טניס, טלוויזיות 70 אינץ'. אומר, זהו, זה הגיהנום, זה הגיהנום. אומר, בסדר, תראה גן עדן, נכנס לגן עדן, רואה הרבנים, אמר רשי, אמר רבייה, דרמב"ם חולק, מה זה עכשיו? יושבים ככה, מתנדנדים, אומר, זה גן עדן? מהר, מהר תוציא אותי מפה, אני אלרגי. אומרים לו, בסדר, אז אתה רוצה לחזור לגיהנום? הוא אומר, מהר, אקספרס, חבל על כל רגע. אומר, אוקיי, בבקשה, תפתחו לו בבקשה את השער. שער נפתח, ככה חשמלי. הוא בא, קופץ. פתאום מה הוא רואה? אנשים ככה ערומים, שרופים, מחזיקים עצים, משקולות, רצים ככה מדוקאים, בוכים. יש איזה בריכה, לא רוצה להגיד לכם מה יש בפנים, צורכים, אלפ. אומר, וואה, רגע. זה טעות, מה זה זה? זה לא גיהנום. אומרים לו, מה שראית את הגיהנום זה היה לפני הבחירות. עכשיו זה אחרי הבחירות. כל האנשים של הקדוש ברוך הוא זה מידה כנגד מידה. התורה אמרה, אתה עובד על אנשים, יעבדו עליך. אתה גונב, יגנבו ממך. אתה אונס, יאנסו לך את הילד. מה אתה חושב? אתה חושב שאתה תברח מהמציאות? אתה לא יכול לברח. סיפרתי לכם קודם על זוג שהקימו את מפלגת שינוי. שכחתם מזה כבר. מפלגת שינוי המפורסמת שכבר הלכו לעולם הבא. הזוג הזה בניו ג'רזי חזרו בתשובה אחרי כמה שיעורים. יום אחד אני מקבל טלפון מהאישה הזאת. אבא שלי בא לי בחלום, כולו שחור שרוף מכף רגל ועד ראש. אשכנזיה מהשומר הצעיר, מה לה בכלל ולחלומות עכשיו. אומרת לי, אני אגיד לך את הסיפור של אבא שלי, לא ישבתי עליו שבעה, מישהי כאן שאלה, מה קורה אם לא ישבו שבעה? ככה נזכרתי בסיפור הזה. אז היא אמרה, לא ישבתי על אבא שלי שבעה. אמרתי לה, בסדר, חילונית, חילונית, אבל שבעה לא ישבת? כבוד לאבא. היא אומרת, איזה כבוד, אבא שלי נסע לרומניה, ואמר שהוא חוזר עוד שבועיים, ולעולם לא חזר, נעלם. והיינו בטוחים שהוא ברח לאמא שלי עם איזה רומניה, איזה פילגש. ואני שונאת אותו, מה פתאום אני שואל עליו שבעה? מה, הוא עזב אותי ילדה וככה וברח לרומניה? אז היא אומרת, הוא מת, ולא שמענו ממנו. אחרי שנים, מישהו בא אלינו מהממשלה, דפק בדלת, אמר, התברר לנו שאבא שלך היה סוכן מוסד חסוי, והוא הלך לשליחות ברומניה ותפסו אותו, ולא ידענו מה קרה איתו, ושמו אותו 20 שנה בצינוק, בבית סוהר. כבר היה מאוחר, לא ישבתי עליו שבעה. כשהתברר לי כבר, זה עבר הרבה זמן. חשבנו שהוא בגד. פתאום הוא בא לי בחלום. מה אני אעשה? אמרתי לה, יש לך אח? אומרת, לא, זה אני ואחותי. אמרתי לה, תשמעי, מה אני אגיד לך? יש לי אח, הוא אומר קדיש על כל הנפטרים בישיבה אצלנו במונסי. את רוצה, תני קצת כסף ככה לעילוי נשמת אבא שלך כל חודש, יגידו עליו קדיש. כמה צריך לתת? כמה שאת רוצה. לפי היכולת שלה. בסדר. אמרה, בסדר, 100%, אני שולחת. שלחה מיד צ'ק. נתתי לו, התחיל להגיד עליו קדיש. עובר חודשיים, יום שישי, 11.